ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, רון קופמן ואריה אלדד.
ואנחנו לא לבד, עורכים ומפיקים, שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור, שקד מורג. בוקר טוב, מר קופמן.
בוקר טוב, פרופסור.
אנחנו בדרך כלל מסכמים את השבוע, אבל מה שהיה אתמול הספיק לחודש, אז אנחנו יכולים להתחיל ישר לעבוד?
אני מאמין שכן, ואני, אתה יודע, זה יום ארוך, אתמול הייתה יממה ארוכה, והיום הזה עוד יהיה ארוך מאוד.
כן, ומחר, כן. והמשך. שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
בוקר טוב.
במה נתחיל? לפי סדר ההתרחשויות ונגלגל אותו אחורה. דובר צהל הודיע שגופת האישה שהגיעה אתמול היא לא שירי ביבס. מה הבסיס לקביעה הזאת?
קודם כל, אתמול בלילה דובר צהל טלטל בעצם לא רק בהודעה של הגופה שהיא לא של שירי ביבס, אלא בעצם יש פה גם רצח אכזרי של שתי הפעוטות. אם מישהו ככה חשב שהם מתו כתוצאה מהפצצה או מפגיעה של צהל במבנה בו הם שעו, אז ממש לא. אין סוף לאכזריות ולציניות של הטרוריסטים שנמצאים מעבר לגדר. מדובר פה בארגון סלאפי קיצוני שהחליט שהוא רוצח בדם קר בצורה אכזרית ביותר את שני הילדים. לגבי האמא, אנחנו מבינים שהוא גם משחק עם ישראל, ואתמול הוא הוציא ומסר לידי צהל גופה של אישה אלמונית. הבדיקות שעשו במכון לרפואה משפטית ועשו מספר רב של בדיקות והלכו וחזרו על הבדיקות כל פעם מחדש. כשמשווים את ה-DNA עם אותה גופה שהובאה לישראל, ובעצם לא נמצא אפילו לא התאמה אחת בעניין הזה. מה שמצביע על כך שבעצם הגופה שנמסרה היא לא שירי ביבס, אלא פלונית אלמונית שצהל לא יודע מי היא ומה היא, לא קשורה לאף אחד מהחטופים, כלומר שרידים של חטופה אחרת או משהו אחר בעניין הזה, ולכן ישראל הודיעה לחמאס ולמתווכות בעצם שלא בוצעה עסקה, הם חרגו מהעסקה, ולכן הם דורשים לאלתר את הגופה.
אתה יודע, הביטוי הפרה, שמעתי משתמשים שוב ושוב בביטוי הפרה. הפרה זה כשהדייר שלך לא משלם שכר דירה. הפרה חמורה זה כשהוא לא משלם חודשיים. מה זה הפרה? מה זה לא עמדו בתנאי העסקה? זה ארגון רוצחים, אתה עושה איתם עסקים, מה אתה מחכה?
זו התנהלות, הרי אנחנו מודיעים למתווכות, הרי אין לנו דיבור נלן עם...
לא, אבל מה שארי צודק, לא, אבל ארי צודק בדבר אחד. ישראל הייתה צריכה להגיד במקביל להפרה, אנחנו כרגע שוקלים את מתן הסיוע, את המשך מתן הסיוע למשל. הרי אתה בסוף צריך לבוא ולהגיד, חבר'ה, נעשה פה משהו, והנה כבר מיד השוט מונף בסוגיה הזאת. אנחנו כרגע עוצרים, מקפיאים, ורוצים לבדוק. אתה יודע שמישהו כשמתנחל אצלך בבית, ואתה רואה שהוא מתחיל לא לשלם לך את המסים, אז אתה עולה ובודק אם צריכים לסגור את המים ואת החשמל, כי גם שלא יש לך חוב בעניין הזה, גם אתה יודע, לרשויות.
אני לא יודע, אנחנו קוראים לזה סיוע אמריקאי, סיוע הומניטרי, אני רואה מה נכנס לשם, מבנים טרומיים, קרוונים, כל הדברים האלה, אתה יודע, זה לא...
דחפורים פה ושם.
דחפורים שלשכת רועם ביום חמישי שעבר בצהריים הכחישה את קיומם, עליו צילומם ברפיח. זה לא בדיוק, זה לא בדיוק סיוע, זה באמת...
זה כסף מזומן לחמאס, כי בסוף, אם בעבר הבאת מזוודות של כסף לחמאס, אז עכשיו אתה מעביר את הקרוונים, ויש פה את הקרוונים לכל מי שמגיע ונותן כזה דעתיו, ונותנים לו ככה בפרוט...
אבל אבי, אני פשוט, אני מנסה באמת להיות אומני ככל שאפשרי במצב של מלחמה, ואני עדיין במלחמה, כן, על אף שיש פה הפסקת לוחמה. סיוע הומניטרי מתבטא בכל העולם, אוקיי? מתבטא במזון ומתבטא בתרופות, אוקיי? בטח בתרופות מצילות חיים. אוקיי? לא, זה לא מתבטא...
נפעלים באוהלים, בסמיכות...
כן, בסדר, אבל לא, לא בקרוונים ולא ב... תשמע, תכף אנחנו נקיץ עוד חודשיים ויש שם העיר של קרוונים. מה הקטע?
אבל מה שניסיתי להסביר זה שכשאתה תכניס את הקרוונים האלה לתוך עזה... זה קו הכנסת כסף לתוך עזה.
נכון.
הקרבנים האלה ישמשו להשכרה, למכירה, שזה מזומנים.
לא, לא, הם יהיו, הם ינתנו לבחירים שם, בכנופיות האלה, בחמולות האלה.
אל תהיה בטוח. אל תהיה בטוח. החשש הגדול הוא שבסוף זה כסף שזה שווה כסף. וזה העניין, החמאס סוחר בכל דבר שם. כל סיוע מונטרי שאתה מכניס, הם סוחרים בכסף.
אני רוצה אבל לקחת לך לכיוון אחר, האם למערכת הביטחון כולה, שזה באמת שבק וכמובן צהל, ברור שהרצח של האחים, גם של עודד ליפשיץ, את גופתה של שירי עוד לא קיבלנו, אנחנו נדע בשלב מאוחר יותר, מבינים במערכת שצריכים להמליץ לדרג המדיני, ופה צריך לסגור חשבון, זה אי אפשר לעבור ככה, אתה יודע שבאמת אנחנו מדינה ריבונית.
פה צריך לסגור חשבון? מה היה בשבעה באוקטובר?
לא, אבא... אתה לוקח אותי עוד פעם ל-68%, ואני שואל למה לא 98, אבל עזוב. עכשיו, אתה יודע, האירוע רודף אירוע. זה כבר מובן כאילו בכל התוכניות שאתה שומע מהגנרלים להביא לקבינט?
תראה, קודם כל, יש כבר אישור. כל מי שהיה מעורב בפגיעה בשביעי באוקטובר באזרחים ישראלים,
כן.
בין אם זה בשטח ישראל ובין זה בעזה, ינו אחד בין מוות.
אבל יש אני רוצה עוד פעם, יש את ה-12 חמולות האלה שתומכות בחמאס. כבר ברור שהן לא צריכות להישאר כאן? זה כבר עובר?
אז לגבי אם... מי מהחברה האלה שהם צריכים להיות מחוץ לגבולות, אני חושב שכרגע ישראל מנהלת דיאלוג עם האמריקאים, כבר אתמול בלילה, התקינות האמריקאים במידע, בעובדה שהילדים האלה נרצחו בהחזרות רבה, ישראל גם יוצאת הבוקר באיזה סוג של קמפיין.
אני שומע את האמריקאים שכל הזמן אומרים שהם לא צריכים לחיות, שמעתי גם את הממונה מטעם הנשיא טראמפ לנושא החטופים, הם אומרים כל הזמן שהם לא צריכים, האם אצלנו... הולכים עם הקר בלנץ הזה.
זה שאלה של דרג מדיני, וזה לא שאלה של צהל. מה שרציתי זה להגיד, זה שמבחינה מבצעית, יש את היחידת נילי שהוקמה, שמבצעת את אותם פגיעות, באותם בני מוות. יוסף את המודיעין, משגר את היחידות הספציפיות, שצריכות לבצע את המשימה, ומבצעים את המשימות האלה, כבר כמה מאות כאלה הלכו לעולם הבא, ויהיו כמה מאות כאלה שילכו בקרוב לעולם הבא מן הסתם. ופה ישראל נחושה בסוגיה הזו. האם חמולה, האם לקחת קבוצה של אנשים ולנהד אותם במקום אחר, אנחנו רואים בעצמנו את הוויכוח בעולם. אני מניח שככל שישראל יצא מציר פילדלפי, אני חושב שהרבה מאוד מהפלסטינים ימדדו בין אם המצרים רוצים או לא רוצים לכיוון רפיח המצרית. אגב, כשכבשנו את רפיח המצרית במהלך התימון, עשרות רבות של פלסטינים עזתים שרובם הם מחבלים בכירים ניסו לצאת מרפיח הפלסטינית בכיוון הרפיח המצרית דרך הים בשחייה, בהליכה בקו המים, בקייקים כאלה.
כן, ידעו למה הם עושים את זה. תגיד, צהל ממליץ בשלב זה להתאפק עד החזרה מחר? ואז כן. ימליץ להתאפק עד שיחזירו את כל החיילים, ואז ימליץ להתאפק כדי שלא תהיה סלמה.
חייבים להתאפק עד שכולם חוזרים הביתה, אבל אחרי זה אפשר להתאפק, אחרי זה אפשר באמת...
אחרי שכולם חוזרים הביתה. כלומר, לא לעשות כלום בינתיים.
אתה לא יכול לעשות כלום.
קודם כל, עדיף יותר לעשות באמת עסקה אחת כוללת ולגמור את הסיפור הזה, ואז לעשות מה שרוצים אחרי זה ברצועת עזה. העובדה שיש לך סדר גודל של 70 אזרחים ישראלים וחיילים, שחלקם לא הקטן חי, זה בהחלט סוג של מגבלה ליכולת התימון של צהל, כי בסוף הוא לא ייכנס לאותם מקומות שבהם נמצאים החטופים, הוא לא רוצה לפגוע בהם.
לא, זה ברור, אבל גם חמאס יודע את זה, ולכן הוא אומר, אתם יכולים לאיים כמה שאתם רוצים, לא תעשו כלום בסוף.
אז תפסיק עם הקרוונים וכל הדברים האלה, ותשלח רק מה שצריך.
אם הם יגידו עכשיו אנחנו לא מחזירים את החיילים, אז תן להם את הקרוונים.
תראה, זה בסוף נחישות של... תראה, ראש הממשלה החליף עכשיו את המסע ומתן, צוות המסע ומתן. מצוות מתן למתן, הוא אומר שיש לו יכולת עכשיו להביא אנשים יודעים לעשות מסע ומתן. וככה שמעתי במשפחות אוקיי. אחרן שבוע.
כן, כן, גם אני שמעתי. גם אני שמעתי והתרגשתי מאוד באמת. תודה רבה, אבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב, שבת שלום, תודה רבה לך. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאלון חכמון, הכתב לענייני משטרה של מעריב, שלום לך.
בתקווה לבוקר טוב ושלום גם לכם.
בוקר טוב, אני מבין שעשינו, מאז תל אביב, מפקד מחוז תל אביב עשה סדר אתמול בדברים, בעניין פיצוצי האוטובוסים, שהצבא, התפקיד שלו למנוע כניסה, השב"כ למנוע פיגועים, והמשטרה מטפלת אחרי שיש פיצוץ. זה, המשטרה ממשיכה לעבוד ככה הבוקר, או שמישהו איף סתירה על הממז?
זה לא, בוא נגיד לך, דווקא בתקופה האחרונה, משטרת תל אביב עצרה מאות שב"חים, שוהים בלתי חוקיים בגזרת מחוז תל אביב, תקד המחוז ניצב חיים סרגרוף לקח את זה כמשימה, גם סגר כמעט 92.
אז מה המשפט הזה שהוא אמר אתמול? דבר ראשון לגלגל את האחריות, זה לא אני, זה השב"כ, זה הצבא, מה זה?
אחריות היא של כולם, זה ברור, אחריות היא של כולם, אבל בוא נגיד שאתמול נמנע מגה פיגוע אסון כבד, כי אם לולי ערנותה של
אזרחים... הוא לא נמנע, אלון, הוא לא נמנע. פשוט, אתה יודע, ערנותה של אזרחית שנסעה...
האוטובוסים התפוצצו קודם.
לא, המערכת... המערכת לא מנעה כלום.
האזרחית הייתה באוטובוס, זה הייתה סקית עם חפץ חשוד, אמרה לנהג, הנהג הוביל למנהל התחנה, והזיג גם את המשטרה, במקביל פינו את כל הנוסעים, תבינו שבאוטובוס הזה היו נוסעים, הוא המשיך בנסיעה למסוף של רחוב מנחם בגין, ושם בעצם הוא פרק את הנוסעים מהאוטובוס, דקות לאחר מכן הראה הפיצוץ הראשון, ממש זמן קצר לאחר מכן פיצוץ שני.
וזה לאחר... נשמע לך מהלך הגיוני? כלומר, אם אתה יודע שיש לך חפץ חשוב באוטו, דבר ראשון תעצור ותוריד כל הנוסעים, אל תיקח אותם איתך לחניון, אני לא מבין את הרעיון.
אני אסביר לך, במקרים כאלה, הרי צריך כמה שפחות, החניון כנראה היה דווח קצר מאוד ממנו, אבל הוא קיבל...
החניון הוא במרחק של אריה בסביבות דקה נסיעה.
פחות אפילו, אני חושב...
אתה היית רוצה לנסוע לאוטובוס בדקה הזאת?
אני לא, אבל מנהל העבודה, הודיע לנהג שזה מה צריך לעשות.
אתה לא יודע, יש לך חפץ חשוד, הנועל הוא אחר. אתה עוצר, מוריד את כולם. אני הייתי באינתיפאדה בירושלים, אני יודע מה היו עושים לנו.
אתה צודק, אבל פה הוא קיבל הנחיות, וההנחיות הסתבר שיצאו כראויות. הוא ירד, פינה את הנושאים יחד עם צוות שהיה שם, ומיד לאחר מכן נשמע הפיצוץ הזה.
הנחיות לא היו ראויות, הם הצליחו במזל. בהפרש של דקה, אתם אומרים, זה מה שהיה שם?
לא, לא אמרנו דקה, אמרנו דקות, דקות אחר כך התפוצץ המטען הראשון, ואחר מכן שוב, 3-4 דקות מטען שני, גם התושבים מצביעים על זה שהם שמעו את המטען הראשון, הם היו בטוחים שזה בכלל ברק. ורק אחר כך, עוד פעם, כבר חשבו שזה אולי צמיג שהתפוצץ. וכשהבינו שיש סירנות וכל דברים האלה, אני
אגיד לך... אלון, היו חיפושים, סריקות, על פי מדעים חלקיים, שלשמחתנו היו, לא היו מאומתים. מה עושים עכשיו? כי את הגל אנחנו מבינים.
כבר גם אתמול בלילה ולאורך הלילה וגם בשעות הבוקר המוקדמות, גם הנהלת דן, מנכ״ל דן אופריק קרמי, וגם מפקד משטרת מחוז תל אביב וחווה ילון, כולם לקחו אחריות והוסיפו מה שנקרא, הגברו את הכוחות, לרבות עיריית בת ים אגב. וצריך לזכור, לא בטוח שהמטען בעצם הגיע לאוטובוס מאזור בת ים דווקא. ייתכן והניחו אותו כבר כמה תחנות קודם, בעיר אחרת, אז אי אפשר לדעת מה המקור.
אבל מה הערכות הקרובה? מה הערכות הקרובה של משטרת ישראל?
כרגע פעילות, משטרת ישראל, שב"כ וצה"ל, בגזרת איו"ש, מטפלים גם בטולקרם.
ראיתי שתגברו את הכוחות שם בשלושה גדודים נוספים.
נכון, בדיוק, אמת. תגברו את הכוחות, וגם התגבור, גם באזור תל אביב, בת ים, חולון, יש תגבור של כוחות, אין משטרה, אין ביטחון של הרשות המקומית, שיטור עירוני בכל עיר ועיר, ובעצם הם רוצים להראות...
יש איזה סגר, אבל על אזור טולקרם, כשמשם מניחים שהגיעו המחבלים?
יש כרגע מצות שמתנהל אחר בעצם החוליה סביר להניח שלא ביצע את זה אדם אחד, הם פירקו את המצלמות מהאוטובוסים על מנת לזהות מי יכול להניח, מי הניח את השקיות האלה בכל אוטובוס ואוטובוס. אני מניח שעם יכולות של השבק ובמערכות הביטחון שלנו נוכל לאתר, הם יוכלו לאתר את המעורבים, וכמו שאמר אתמול מפקד משטרת מחוז תל אביב, הוא אמר, אנחנו נטפל ונביא את התוצאות יחד עם השבק. שוב, תראה, הגענו למשהו חדש עכשיו, בעבר התרחקו קצת מהחיבור בין משטרה לשבק, היום יש איזשהו אינטראקציה.
תמיד הייתה אינטראקציה וסינרגיה, הרי בסך הכל המשטרה עובדת עם שבק צמוד עשרות שנים.
הם עובדים עם שבק, אתה יודע, במקרים מאוד חריגים, היום הם עושים את זה כבר ביום יום, אחרי מבצע שומר חומות, הם עושים את זה עוד יותר, ואין משחקי אגו וכבוד כבר, יש איזה שיתוף פעולה, ואני מקווה שהשיתוף הפעולה הזה יביא לתוצאות ולמעצרים שחשודים.
אלון, באינטיפאדה העלו מאבטחים לאוטובוסים, הם בדקו כל אוטובוס אקראית, עלו, בדקו את הנושאים, בדקו את
המטענים,
יש הנחיה כזאת היום?
אתמול נתן הנחיה כזאת בלילה, מנכ״ל דן, לעשות ביקורת וסריקה בכל אוטובוס ואוטובוס, שלפני שהוא יוצא בכלל הדרך, הוא ביקש את זה גם מהנהגים וגם ממאבטחים. הוא אמר, אני מתגבר את כל מערך ההבטחה שלי הבוקר כדי למנוע חשש לפיגוע.
מה קורה אבל עם גופים נוספים בתחבט, רכבת קלה, עליה יש מאבטחים?
נתנו הוראה, נתנו הוראה את מועצת התחבורה ממקום השבה בחול, נתנה הוראה.
מנהלת הזה עם מרוקו.
עכשיו, כרגע עם מרוקו.
כן.
ואמרו חד משמעית לעשות ביקורות, פיקוח, סריקות, וכולם לא יצאו, היא עצרה אתמול את הנסיעה של הרכבות עד שהסתיימה הסריקה הגדולה של המשטרה בשבק. ועכשיו יעשו ביקורות.
נוכחות של ביטחון, אני מתכוון לחיילים, אין יותר מידה שוטרים לקטע, חיילים בתחנות של הרכבת הקלה, חמושים, תהיה?
כרגע יש מאבטחים, יש את הפלוגות, את הגדולים שיצרפו אותם, יפרסו את הכוחות בכל מקום וכל צורך. כרגע יש הרענות, אבל אנחנו יודעים שאחרי אירוע כזה, הרי לא חוזרים מיד לעשות את הפעולה. אז אנחנו ניתן מה שנקרא תרופה כרגע, מענה כרגע ליומיים, שלושה, שבוע, והשאלה אם זה יהיה לאורך זמן.
כן.
ואיך המערך הזה ימשיך לאורך זמן.
אלון, כשאתה מדבר על מצוד, אני מבין שאין עצורים בינתיים.
בשלב הזה עדיין.
טוב.
כן.
אלון חכמון, הכתב לענייני משטרה של מעריב, תודה רבה לך.
תודה, אלון.
שבת שלום, ואנחנו רואים שלום ובוקר טוב לסגן ניצב כפיר סולומון, מפקד משטרת בת ים, שלום לך.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
מה אנחנו יודעים עד עכשיו? חוץ מזה שהתפוצצו אוטובוסים ונמצא גם מטען אחד שלא התפוצץ.
אכן, אני אגע ככה בעובדות ואולי נחזור גם על חלקם. אתמול סמוך לשעה 8:15 בערב מתקבל במוקד המאה שלנו אירוע של חפץ חשוד באוטובוס, במסוף האוטובוסים שנמצא במנחם בגין, בבת ים. שוטרים יצאו למקום, עם הגעתם, מתרחש פיצוץ אז, בעקבות אותו חפץ חשוד. שוטרי התחנה מגיעים למקום, מבחינים בהרס רב בחלקו האחורי של האוטובוס, מבצעים, כמו שמתורגלים, פעולות מצילות חיים, בידוד הזירה, דיווח לגורמים, שמירת סרט פינוי, וכמובן מוכנות, לנטרול איום כזה או אחר שהתרחש בנוסף. בזמן הזה, כשהם מטפלים באירוע, מתקבל אירוע נוסף, והם שומעים אותו כי הוא די קרוב, ובחק של כ-400 מטר, פיצוץ אז עם משן רב שמתאמר לשמיים. מגיעים גם שם כוחות תחנת בת ים בסיוע מרחב הילון ומחוז תל אביב, מבצעים פעולות מצילות חיים, וגם שם אנחנו מזהים ארץ רב, אוטובוס, שניזוק בחניון האוטובוסים. בשני המקרים אין לנו נוסעים באוטובוס.
סגן ניצב סולומון,
לא עוברות כמה דקות ונתקבל בזירה הראשונה פיצוץ נוסף של אוטובוס בחניון האוטובוסים. גם שם שוטרים כבר נחפו במקום ביחד עם גורמי הצלה והחירום, הרשות המקומית.
סגן ניצב סולומון, אתה שומע אותי?
ואז, כן.
מומחי החבלה שלכם, חבלנים, שבדקו את המטענים שחלקם נמצאו, ראיתי צילומים שלהם בתקשורת, מה אתה יכול לספר לנו על המטענים עצמם?
אני לא אכנס לסוגיית המטענים, אני גם פחות איש תוכן לסוגיה הזאת. אני יכול לומר דבר אחד, שעל פניו הכוונה הייתה לפגוע בחפים מפשע, ובמזל גדול ובתושייה של אזרחית שדיווחה באירוע של וולפסון בחולון על חפץ חשוד, נמנע אסון כבד.
כן, האסון באמת נמנע, ועושה רושם שבגלל ערנות ונס. מתי עצרו את התחבורה הציבורית? אחרי האוטובוס הראשון, השני, השלישי? מה ההיגיון אומר? מתי עוצרים כשמבינים שיש אירוע גדול?
תראה, לייצר תמונת מצב באירוע כזה, זה לא קל. אבל זה התפקיד שלנו, ואת זה ידענו לעשות. הבנו את זה מהר מאוד כבר באירוע השני, שיש לנו פה כנראה איזושהי שיטה, איזושהי דרך, וכבר בשלב הזה התחלנו להתחקות אחד אחרי חשודים, באמצעות חוקרי זירה שהגיעו למקום רבים מתחום מחוז תל אביב, ולהצביע על חשודים פוטנציאליים מצד אחד. מצד שני, מיידית חברנו באמצעות המצודה שלנו, המשלט, לחברות האוטובוסים, לרקל, שכל גוש דן כרגע, כל האוטובוסים יעצרו במקום, כולם יבטאו סריקה.
זה אחרי האוטובוס השני או השלישי?
זה האוטובוס השני כבר, אנחנו מבינים שיש פה משהו אחר. ואז אנחנו מוציאים את הדיווח ואת הבקשה לבצע סריקה בכל תחנות התחבורה הציבורית באוטובוסים ולדווח לנו. סביר להניח שזה גם מה שתרם לאירוע האחרון בבולסון, עם הערנות של האזרחית, שבסופו של יום...
מה קורה היום?
המתן הזה נוטרל על ידי כוחות החבלה שלנו.
מה קורה היום, סגנית סלומון? יש לכם גם תחבץ, כולל רכבת קלה? יש נוכחות מוגברת של כוחות ביטחון? הרי אי אפשר להפיל את הכל על התחנה, על הסגל של התחנה, כן?
לא. האירוע הוא לא רק בת ים, המשטרה, כמו שאתם יודעים, המפכ"ל נכח בזירה, מפקד המחוז היו.
זה היה אתמול.
מצב, אתמול, ביצענו ערכות מצב מסודרות. למה אני מזכיר את זה? מהסיבה שכבר אתמול אנחנו הבאנו את כוחותינו בתרועה מאוד משמעותית, עם מתנדבי כיתות כוננות, מתנדבי התחנה, עם שוטרים שהקפצנו וביטלנו חופשות לשוטרים, כך עשינו מהאירוע למהלך הלילה. ואנחנו ממשיכים עם זה כמובן היום. אנחנו נמצאים במוקדי הקהל, במוקדי הקניות, אנחנו נמצאים בתחבורה הציבורית, בסיוע שוטרי הרכבות הקלות, וכמובן הגורמים האזרחיים.
אז יש הערכות, אריה. יש הערכות וכוננות.
כן.
יותר מזה אין לנו.
תודה רבה, סגן ניצב כפיר סולומון, מפקד משטרת בת ים. תודה רבה.
תודה לך.
תודה, בוקר טוב.
אתה יודע, אני באמת, אתה יודע, היה צפוי שיהיה איזה גל טרור, כן, בעקבות הפעילות של צהל ביוש, אריה, ואני מקווה שבאמת המערכת כולה, מסיקת המסקנות, וקצת, אתה יודע, יותר ללחוץ, כדי שלא יצאו, לא, אני לא מדבר על דברים אחרים, כדי שלא יצאו מחבלים לכיוון שלנו. מה יהיה, אני לא יודע.
גם אני לא, מה שברור שהמחבלים קיבלו תגבור של כמה מאות אנשים שיש להם ניסיון רב.
שגם תכננו.
פיגועים
גם,
וחבלה ונרכיבו מטענים. שלום ובוקר טוב.
עבדו אצלנו באוניברסיטה הפתוחה.
כן, סגורה. כן. שלום ובוקר טוב לצבי קברות, ראש העיר בת ים, שלום לך.
בוקר טוב ושניכם.
איך האווירה, התחושה בבת ים הבוקר? יש חששות, יש פחד, או שהעיר חזרה לשגרה?
אני חייב להגיד לכם שקודם כל העיר חייבת לחזור לשגרה, ואנחנו דענו כבר אתמול יחד עם, שמעתי עכשיו את מפקד התחנה שאתמול אגב הוביל עבודה נהדרת בזירה, והודענו מיד שאנחנו חוזרים לשגרה בוקר כרגיל, מוסדות החינוך פתוחים, תחבורה ציבורית כמובן נוסעת, מרכזי הקניות לקראת השבת מלאים, ועדיין יש חששות, וזה טבעי, ואנחנו גם בתקופה שממילא היא מאוד מתוחה ביטחונית, ולכן אנחנו הודענו כבר בלילה שאנחנו מעלים את רמת הכוננות בעיר ליתר ביטחון, אין שום אינדיקציה חלילה לאיזשהו משהו ספציפי, אבל זה אומר שכיתות הכוננות הוקפצו כבר אתמול, וסיירי הביטחון והשיטור כמובן, כולם יהיו פרוסים לאורך סוף השבוע, ברמה מקסימלית, גם בכניסות לעיר ובמרכזי הבילוי וליד בתי הכנסת והבוקר בבתי הספר.
צביקה, יש לך אוכלוסייה, הרבה אוכלוסייה, הרבה תושבים באוכלוסייה שמשתמשים בתחבץ, בתחבורה ציבורית, אם זה רכבת, אם זה אוטובוסים.
אגב, בת ים היא מקום ראשון בארץ באחוז המשתמשים בתחבורה ציבורית.
יפה. 40%. אז יש הערכות, אתה יודע, אני מדבר על הערכות למניעה, לא לבוא אחר כך ולטפל, עם נוכחות באמת של היחידות שלכם העירוניות, יחידות השיטור העירוניות, תגבור של צבא, כי משטרה כבר לא יכולה לתגבר, אין לה את הכוח. מה אתם עושים כרגע?
אז האמת היא שזו נקודה מעניינת לגבי התחבורה הציבורית, היא כבר אתמול בהובלת כוחות הביטחון, ניתנה הנחיה שאני לא מתיימר להגיד שהיא חסרת תקדים, כי עברנו פה גם את מה שהיה בשנות ה-90 ובאינתיפאדה השנייה, אבל היא ודאי מאוד חריגה, שכל כלי התחבורה הציבורית, לפחות בגוש דן, נבדקו במהלך הלילה אחד-אחד, כלומר אין הבוקר אוטובוס שיוצא לנסיעה ואין קרון רכבת בנסיעה לפני ש...
אבל זה נבדק אתמול, צביקה, נבדק אתמול, זה יכול להיות אחרי תחנה כבר אחרת.
היו... נכון, תראה, במהלך הלילה הם כמובן נמצאים בחניונים והם נבדקו שם והם יצאו לבוקר היום, כשהם כמובן מזוקים לחלוטין, מה שנקרא. אבל כן יש לנו, כמו שאמרתי, פריסה מאוד מאוד גדולה. המשטרה שמובילה את זה לצד סיירת הביטחון שלנו, אני בטוח שגם בערים אחרות בגוש דן, שאלה שיש להם סיירת ביטחון עושים את אותו הדבר, אנחנו הנחינו אפילו את הפיקוח העירוני להתמקד פחות ביום יומיים הקרובים בעבודות פיקוח שגרתיות, ולתת יותר מענה בדיוק לדברים האלה, כולל סריקות, כולל חיפוש בתחנות אוטובוסים, מכאן שאנשים עומדים, כי זה צו השעה. עכשיו, שוב אני מדגיש, כי היו לנו המון פניות מתושבים, כולל הבוקר למוקד העירוני, האם יש שם התראות, אז התשובה היא, אין שום דבר ספציפי, אבל אנחנו מצאים בתקופת מלחמה, ואנחנו מצאים בתקופה של מתיחות ביטחונית שלמעשה לא עוזבת אותנו אף פעם, ובטח ובטח כשיש אירוע עם נס כל כך גדול, באמת פיגוע משמעותי שנמנע אתמול בלילה.
גם אתמול נזכיר לא הייתה
התראה. ברמה מקסימלית.
גם אתמול לא הייתה התראה, הייתה ערנות של אזרחית שנסעה באוטובוס, וטוב טוב שכך.
שדרך אגב, זה מה שאנחנו כן מבקשים מהציבור, מצד אחד, חד משמעית לשמור על השגרה, לא צריך לשנות שום דבר, לא צריך לבטל יציאות מהבית, ועם זאת, כן ערנות, כי אנחנו, גם המשטרה ושאר כוחות הביטחון והכוחות החירום שלנו, יש גבול הרי לכמה אנחנו יכולים להגיע לכל מקום, אי אפשר לשים שוטר בכל פינה, ולכן הערנות של הציבור חשובה לנו מאוד, לא לקחת סיכון, אם יש ספק, להתקשר על כל דבר למוקד 100 או למוקדים העירוניים, במקרה שלנו ל-107, ואנחנו נדע להגיע ולתת מענה לכל פנייה.
ראש העיר בת ים, תגיד, אתם יודעים אם האוטובוסים האלה שהתפוצצו ושנמצא בהם המטען, הם אוטובוסים מקומיים, כלומר הם כולם נוסעים בבת ים, אולי גבול חולון, או שחזרו מתל אביב או רמת גן או מקומות אחרים?
אז ככה, מתוך שלושה אוטובוסים שבהם התפוצצו אתמול המטענים, ששלושתם היו בחניונים אצלנו, שניים מהם היו קו שהגיע, אחד היה קו שהגיע מפתח תקווה, זה למעשה קו שנוסע, קו מספר אחד, הוא נוסע לאורך ציר הרכבת הקלה, פתח תקווה, דרך ציר ז'בוטינסקי, בני ברק ורמת גן, דרך מרכז תל אביב, בו אחר בת ים, ותחנה האחרונה היא אצלנו בגבול בת ים, לא רחוק
מי. כלומר, למחבלים לא היה איזה עניין אישי בבת ימים, הם רצו להרוג יהודים.
הנחת העבודה, קודם כל חד משמעית, והנחת העבודה הייתה שבאמת המטרה הייתה שאותם מטענים הותמנו כדי להתפוצץ בשעות הבוקר, אחת הסברות היו שאולי הם התבלבלו ב-AMPM, כי הם התפוצצו באותה שעה ב-8:30, כשהאוטובוסים היו בחניון ולא בדרכים, אבל כן צריך להגיד ששניים מאותם קווים לא היו בחניון לילה. אחד האוטובוסים, זה שאם ראיתם את התמונות, נשרף כליל, הוא היה בחניון שכבר נועד להישאר שם לאורך הלילה, אבל השניים האחרים עצרו בחניון שהוא למעשה תחנה האחרונה בבת ים, וכמה דקות אחר כך הם אמורים להסתובב ולחזור חזרה לכיוון תל אביב או לפתח תקווה. כך שלצורך העניין, גם אם הפיצוץ היה מתרחש חצי שעה לאחר מכן, ככל הנראה היו נוסעים על האוטובוס, גם בשעות הערב יש עדיין נוסעים, אולי פחות מהבוקר, אבל בהחלט זה נגמר בנס גדול.
כן, כן. נקווה רק שהנס ימשיך, אתה יודע, מגיעים לסוף שבוע, יש בתי הכנסת מתמלאים, זאת אומרת הרבה גם מבני ציבור, ואנחנו מכירים את הטרור, הוא לא בוחל, זה אוטובוס או מבני ציבור. מה זה? צביקה?
לעשות הכל כדי לא לסמוך עליהם, ולכן אנחנו בהערכות מאוד מאוד גבוהה, שמעתם קודם את מפקד התחנה, באמת על הפריסה מאוד מאוד מוערכת של המשטרה, ומצד שני, אנחנו כמובן נותנים כתף בסיירת הביטחון שלנו, כמו שאמרתי, אפילו הפיקוח העירוני הוסב ליומיים הקרובים למטרות האלה, ויש לנו המון מתנדבים שנעזרים בהם, כשהמטרה היא באמת גם לייצר תחושת ביטחון כמה שיותר גבוהה, ובעיקר לנסות להתמודד עם חלילה כל איום שעלול להופיע.
מפניות
כן,
של...
אני הייתי רופא באינטיפאדה השנייה בירושלים, בהדסה, וטיפלנו בכל האוטובוסים, קו 18 ועוד קו 18 ואחרים, ואני יודע ממה ניצלנו אתמול. כלומר, אני זוכר את גלי הנפגעים האיומים האלה בחדר המיון, כשאוטובוס מתפוצץ.
נכון, עם הדף, במיוחד אגב בחורף, כשהחלונות סגורים וההדף גדול, אין ספק שבאמת היה נס גדול. אגב, מי שהיה בשטח וראה את האוטובוסים עצמם, כולל אלה שלא נשרפו, בהחלט נמנע פה פיגוע מאוד מאוד משמעותי, ברוך השם.
5 קילו חומר נפץ.
נכון.
ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, המון תודה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות. חזרנו, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים יובל בזק. רמת אוגדה 90.
לא, עכשיו אנחנו עם...
סליחה.
עם הפרופסור ארנון אפק.
אני ממש מתנצל, ארנון. ידידי הטוב, אני מתנצל שהתבלבלתי.
רק נגיד מי הוא.
בוקר טוב, הכל מתקבל באהבה ובשמחה.
פרופסור ארנון אפק, יושב ראש המועצה הלאומית לרפואה משפטית ופתולוגיה, הנהלת שיבא, דיקן בית ספר לרפואה ברייטמן, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר. שלום לך, בוקר טוב.
כן, מה שלומכם?
אנחנו, כן, בסדר, לא בודקים אותנו באבו כביר, אז המצב באמת טוב. אתה יכול לספר לנו משהו, לא פרטים ספציפיים על האנשים שזוהו אתמול או לא זוהו אתמול באבו כביר, על התהליך, איך קובעים זיהוי ולמה במקרה מסוים זה מהיר מאוד וחלוט ובמקרה אחר זה לוקח שעות ומגיעים לתשובה איומה כזאת.
אז קודם כל, אתה צודק אריה, וטוב שהסברת ואמרת, אנחנו לא נדבר על ההליך הספציפי, מכיוון שאחד אני באמת לא יודע, ובית מכיוון שאנחנו בכל מקרה חייבים לשמור על צנעת הפרט והסודיות הרפואית, ואנחנו לא מפרסמים שום דבר ללא המשפחות. תשובה לשאלה שלך, כשאנחנו במכון לרפואה משפטית מקבלים חללים, כדי לזהות אותם, ישנן מספר שיטות, וזה במידה רבה תלוי במצבו של החלל. אם הוא במצב שבו ניתן לזהות את הפנים, טביעות אצבע, זה מאוד מאוד פשוט. הדבר הבא והשלב השני זה בעצם לראות האם יש לנו נתונים של צילומי שיניים, של צילומי רנטגן, שאנחנו יכולים שוב לזהות ולהתאים לאדם הספציפי. וכאן צריך לדעת שאחרי השביעי לעשירי במכון לרפואה משפטית נצבר הרבה מאוד ידע ואינפורמציה, כמובן הכל חסוי, הכל סודי, במטרה להיות מסוגלים לבצע את הזיהוי. והשלב השלישי...
זאת אומרת, התכוננו מראש לאפשרות שיגיעו גופות שיצטרכו זיהוי ואגרו כל מה שאפשר לגבי כל האוכלוסייה האפשרית של אלה שהיו באזור המשפחות?
התשובה היא כן, גם תזכרו שבשביעי לעשירי עוד לא ידעו כלום, אז שהמכון לרפואה משפטית נדרש למספר הרב מאוד מאוד האלה של זיהוי קורבנות וחללים, הוא אסף את הנתונים מהמשפחות כדי להיות מסוגל לזהות גם בשיטות ה-DNA, הם עבדו שם בשורה ובמכון בקצב שאין לו אח ורע בעולם לצערנו, בגלל הרצח המתועב. ולכן הם יש את הנתונים. שימו לב שגם דובר צהל אמר שהגופה שנשלחה מעזה איננה תואמת אף אחד מהקורבנות או מהחללים האחרים שאנחנו מכירים, אז הוא אפילו ציין את זה בהודעתו, ויש לנו את היכולת והנתונים. בטרגדיה המזעזעת, ובאמת אני חושב שלב כולנו עם המשפחה, עם ירדן, גם יש את הנתונים הילדים האומללים שנמצאים שם, כך שאני משוכנע שהאינפורמציה הגנטית, ה-DNA, הוא מדויק לחלוטין, והקביעה של המכון והמומחים שם בעזרת המזפ של המשטרה היא מדויקת ב-100%.
אפשר לסמוך בנסיבות האיומות האלה על זה שאף אחד לא חשב ללכת באופן אוטומטי. אם הילדים זה הילדים, אז בטח האישה היא האימא, אלא בדקו פרמטר פרמטר וראו שאין שום התאמה.
קודם כל אתה צודק לחלוטין, ישנם, ואני אחזור לעבר, לא למקרה הנוכחי, אבל ישנם שני סוגי זיהוי. אחד זיהוי בקבוצה פתוחה, והשני זיהוי בקבוצה סגורה. למה הכוונה בזיהוי בקבוצה סגורה? אם יש לך את הידע המודיעיני שאומר אלה שלושה אנשים, כל מה שנותר לך לעשות זה להגיד מי זה מי, ואז אתה צודק שזה היה צריך להיות די אוטומטי.
כן, מטוס התרסק ויש רשימת נוסעים.
בדיוק, אבל כאן היות ואי אפשר לסמוך בשום דבר על החמאס, וראינו עד כמה, אז חייבים לזהות בקבוצה פתוחה, אתה צריך בצורה ברורה להגיד, האיש הזה הוא אותו אדם, וכאן באמת הגדירו שאין מדובר באימם של הילדים.
פרופסור אפק, מהודעת דובר צה"ל לגבי עודד ליפשיץ וכפיר ואריאל ביבס, נמסר ששלושתם נרצחו באכזריות. אני מניח, אולי אפילו משוכנע, של הפתולוגים במכון לרפואה משפטית, יש מידע על איך הם נרצחו, באיזה אמצעי, האם הם מפרסמים את זה רק באישור המשפחה, כי בסך הכל אנחנו מעוניינים שבעולם ידעו עם מי אנחנו מתעסקים.
תראה, זו שאלה מצוינת. קודם כל, גם אני אגב לא יודע את הפרטים, שוב אני חוזר ואומר, אבל אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, אפשר לזהות לעתים גם את סיבת המוות, בעזרת אגב מומחים בליסטים וכל המומחים שנדרשים כדי לעשות את זה. עכשיו, מה שעושים, באים למשפחות ומבקשים את אישורם, אחרי השביל העשירי ועם סרט הזוועות שכולנו התנגלו, לא כולנו, אבל רבים איתנו ראו והתקפצה בטן, המשפחות הבינו שכדי לוודא שכולם יחזרו, אנחנו חייבים לשתף את זה עם העולם כולו, ובוודאי עם אזרחי מדינת ישראל, שבאמת כואבים את המכה הזו, אבל זה לשיקול משפחת ביבס, אתה יודע, אי אפשר שום דבר לבוא אליהם, אלא אם כן...
חס וחלילה, אין לי שום טענה.
יש לי שאלה בכלל בנושא יחסי ציבור, מתי רצח של תינוק בן 9 חודשים הוא לא אכזרי? כלומר, מה זה התוספת הרצח אכזרי? אני באמת לא מבין מתי מגדירים את זה.
זה בשל גוטיירש, אריה, לא בשבילנו. זה בשל גוטיירש, אצלנו גם זוכרים את שלבת פס, שנרצחה הייתה בת 10 חודשים. אבל בשביל גוטיירש אנחנו רוצים
לדקדק.
אני ברשותכם אגיד לכם, אני חושב שלפחות לי זה יוצא באופן טבעי כחלק מתחושה ורגש, לא בצד ההיגיון. אני בא ואומר את זה אוטומטית, למרות שכל מה שאתה אומר אתה צודק, אבל אתם יודעים, כמו שחיים נחמן ביאלי כתב בשיר, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן.
כן, ועד היום אנחנו לא מבינים אם הוא התכוון להגיד שעוד לא המציאו דבר כזה, או שאין לנו שום סיכוי בכלל לנקום. אני לא יודע למה הוא התכוון.
אני חושב שהוא כתב את זה אחרי פוגרום בקישינב ב-1903. אני מניח שאתה רואה את שנאת היהודים, כמה היא מפעפעת עד היום, אני מניח שהוא ראה דברים כאלה, מזעזע שהיום כל כך הרבה שנים אחר כך עדיין שונאים אותנו ברמה הזאת שאי אפשר לתפוס.
כן, כן. פרופסור ארנון אפק, ארנון, תודה רבה לך.
תודה אריה, תודה רון.
שאני אפגש רק בבשורות הרבה יותר טובות.
אתה יודע, אריה, אתמול באמת כשנמסרו הפרטים, עוד לפני שנודע לשירי, ישר זה חזר לי בראש, למאיר הר ציון, שיצא לכפר בדרום הר חברון, לנקום את
רצחן
של אחותו שושנה, שלימים הייתה אחוזת שושנה, שהקים מאיר הר ציון וחברה עודד, אתה יודע, ובאמת, אז ידענו לפתור דברים בשנות החמישים.
כן, גם אז העמידו אותו לדין, ו...
כן, הם התמידו לדין, קיבל מה ש...
סמלי, כן.
אבל ידענו אז, אתה יודע, אז פחדו מאיתנו, היום לצערי לא.
אני לא יודע באמת למה לא, כי לכאורה יש על פי מקורות ערבים 50 אלף הרוגים בעזה. אז הם צריכים לפחד. זה עובד אחרת,
לא.
כנראה. כן, כנראה עובד אחרת. שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים יובל בזק, רמת אוגדה 91, לשעבר מפקד חטיבת החרמון, ולענייננו גם חטיבת השומרון הייתה תחת פיקודך. שלום לך.
אכן, שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב, יובל.
האם הפקק אף מהבקבוק ביהודה ושומרון?
ככה זה נראה. תראה, כשיהודה ושומרון נמצאה תחת להבה במשך שנים ארוכות שלא טרחנו לפרק אותה, צריך לומר עוד פעם, חלק מהאסטרטגיה האיראנית, איראן עבדה קשה מאוד כדי לבנות וכדי להבעיר את יהודה ושומרון וכדי להשתמש בה כעוד זירה שמרתקת וגורמת לנו לדמם, וזה חלק מהאסטרטגיה שנועד עכשיו להמשיך ולגרום לנו להבין שזה לא נגמר, גם אם חיזבאללה בצפון הוקע וגם אם חמאס נראה על הברכיים, עדיין הסיפור הזה ארוך מלהסתיים.
ומתי שהוא יסתיים, אתה אומר יובל, רחוק מלהסתיים, אתה רואה בכלל תאריך סיום? מישהו יכול בכלל לצפות את האירוע הזה?
אין תאריך סיום. תראו, אנחנו בשינוי היסטורי, והמזרח התיכון מתארגן מחדש, והשאלה היא לא של איזשהו סיום שיש שעון חול שמכוון אליו, אלא שאלה אסטרטגית של איך אנחנו נפעל, של איך המדיניות הסוניות יפעלו ביחד איתנו, של איך ממשל טראמפ יפעל. כל הסוגיה הזאת היא הסוגיה שכרגע מעצבת את הביטחון הלאומי, והיא תעצב אותו שנים רבות קדימה.
אתמול התפוצצו כמה אוטובוסים מוקדם מדי. כלומר, זו תקלה טכנית של המחבלים, AM, PM, דיגיטלי, אנלוגי. זה אומר שהמחבלים הבכירים, שיש להם הרבה ניסיון מבצעי, ששוחררו מהכלא לאחרונה, עוד לא השתלבו בעבודה?
קודם כל, ייקח להם זמן להשתלב בעבודה, אבל אני חושב שזה עדיין מראה שיש קיימת יכולת, יכולת להחדיר 5 מטענים במקביל, זה לא דבר שהוא פשוט, וזה אומר שלמרות הפעילות שלנו בשטח, העבודה שלנו היא עוד מרובה. תשמע, אני הייתי במחת שומרון ב-2004-2006, בשנים שבהם באמת כיסוח הדשא כבר הגיע לתחתית, והמשמעות שלו הייתה שהבכירים ובעלי הידע נפגעו באופן משמעותי, אבל לא פחות מזה. אני חושב שהמשמעות שלו הייתה שהאוכלוסייה המקומית מעשה כבר בטרור ובטרוריסטים, והיכולת לעשות את שני אלה, פעם אחת למקד פגיעה חזקה ובלתי נגמרת. זה ממש מעגל מבצעי שתוכן כל הזמן את היכולת המבצעית ואת הידע ואת התשתיות עד לזרע, ומצד שני היכולת לבדל אותה מהאוכלוסייה כדי להחליש את התמיכה שלהם. שני המהלכים האלה הביאו למציאות שגרמה לנו לשקט של 10 שנים, אולי השקט הזה גרם לנו גם לחשוב שזהו, נגמר, ולא הבנו שטרור זה עניין שצריך לטפל בו כל הזמן. כל הזמן, לא לתת לו לצמוח.
יובל, אין כמור אחד שמכיר גם את הצפון, מה שקורה כרגע בגבול הלבנון, אני שולחים לי תמונות מסובב מטולה עם דגלי חיזבאללה, מה שקורה בכפר קילה. לא מוקדם מדי לחזור לפני שסיימנו לעשות שם את העבודה. התושבים ממילא לא יחזרו, אבל לפחות המדינה, קרי הממשלה, לוחצת עליהם לחזור. אבל אתה כאיש ביטחון, היית מחזיר את כל התושבים?
ישמע, צריך לומר שלצד ההיבטים המבצעיים, יש כאן מאבק על הנרטיב, על התודעה, על איך הדבר הזה נצרב, וברור שגם חמאס בתקסים שלו, וגם חיזבאללה בדגלים שלו, מנסים לספר סיפור שלא באמת קרה. השאלה היא לא בדגלים, והשאלה היא בסופו של דבר לא בתדמיות, השאלה היא במציאות הביטחונית, והאתגר המרכזי של צה"ל בסופו של יום הוא לטפל באיומים ולשאול את השאלה האם האיומים האלה נבנים מחדש באזורים שההסכמים אוסרים עליהם להתקיים, ומה צה"ל יעשה בעקבות כך. לשאלה האם נכון להחזיר את התושבים, אני לא בקיא עד כדי כך בפרטים הביטחוניים. אני חושב שברגע שאנחנו נייצב מציאות ביטחונית שמסירה את האיום הישיר, שזה איום תקיפה, תקיפה באש ישירה או תקיפה קרקעית, אני חושב שבמצב הזה יהיה אפשר להתחיל לדבר על שיקום הצפון, שהוא תהליך הרבה מעבר לתהליך ביטחוני. הוא שיקום של האמון, הוא שיקום אזרחי, הוא שיקום כלכלי, הוא החזרת חבל ארץ שאיבדנו במשך שנה וחצי לחיים, וזה דורש הרבה יותר מאשר רק כוחות צבאיים מעבר לגדר.
עכשיו, אנחנו... האם מה שקורה בצפון זה רק הדגלים של חיזבאללה, או שבאמת לא. הם נכנסים לשרידי הבתים, לבתים שלא נפגעו, בכפר קילה, במקומות אחרים, נכנסים התושבים ובהם גם שיעים רבים?
תראה, אני מניח שחיזבאללה יעשה כל מאמץ כדי להחזיר. חיזבאללה, איראן, כפר קילה, יצא לי להיות שם.
מה אנחנו לא הולכים כבר, לעשות?
לא נשאר שם. וזאת היא בדיוק השאלה, מה הולך לקרות בדרום לבנון?
למה אנחנו מחכים? השאלה היא למה אנחנו מחכים.
שאלה טובה. שאלה שדורשת, שוב פעם, היא דורשת אסטרטגיה. אני חושב שעוד פעם, אנחנו מסתכלים על כל דבר.
כן, אתה יודע, אבל גם איינשטיין אמר שלצפות לתוצאה אחרת, באותה שגיאה, אחרי ששגית כל כך הרבה פעמים, זה סוג של טמטום. אז אני פשוט רוצה להבין למה אנחנו מחכים.
לכן אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל, תראה, דיברנו על זה, אני חושב כבר לפני 8 ו-9 חודשים, על היעדר האסטרטגיה של מדינת ישראל. בסופו של דבר, הכל קשור בהכל. כי בסופו של יום נבנתה כאן אסטרטגיה איראנית, ובסופו של יום אל מול האסטרטגיה האיראנית צריכה להיות אסטרטגיה ישראלית, והאסטרטגיה הישראלית הזאת צריכה לחבר את המדינות הסוניות ולא לדחוק אותם. אני חושב שמה שקורה לנו עם מצרים היום, מה שקורה לנו עם ירדן היום, פועל כנגד האינטרסים של מדינת ישראל. האסטרטגיה הישראלית צריכה לאחד את העם, ואני חושב שהסוגיה של שלב ב', כן חטופים, לא חטופים, מפצלת את העם. האסטרטגיה הישראלית צריכה לייצר אמון בהנהגה, מה שלא נראה כרגע שקורה. כל הדברים האלה, אנחנו יכולים להסתכל בנקודה פה, באיוש, בעזה, אבל בסוף הכל נובע מהדר אסטרטגיה, מהדר חזון, מהדר מפת דרכים, מהדר מצפן. אני חושב שזה מה שאיבדנו. אתם שואלים ומדברים על שנות ה-50, היינו הרבה יותר חלשים, אבל היה לנו עוצמה שפעלה, שנבנתה על מנהיגות, שנבנתה על אחדות, על לכידות. אני חושב שאיבדנו את הדברים האלה בהיעדר אסטרטגיה, ואם לא נחזיר את זה, גם אם המון המון כוח, לא נצליח בסופו של דבר להביא את הספינה שלנו לחוף המבטחים.
אתה יודע, אני
מחליט... מה אבל... שעוללו לנו אתמול עם שירי ביבס... האינסטינקט, הבטן אומרת מחייב תגובה, אבל מחר צפויים לחזור 6 חטופים חיים, ובהמשך עוד החטופים החיים של שלב ב' והחללים.
יש לנו עוד 36 בחיים ו-33.
יש לנו עוד בכלל משהו לעשות להם כדי להעניש אותם?
אחרי, ארי, אחרי, נשלח סתם.
אחרי, זה יכול להיות בעוד שנים.
אז זה בדיוק העניין, ההבדל בין צבא מודרני לצבא פרימיטיבי זה היכולת בסופו של דבר גם לדעת שלפעמים את הנקמה מגישים קרה, ולא לפעול מתוך האמוציות. רציונל, אסטרטגיה אומרת רציונל, ורציונל מחייב להחזיר את החטופים קודם כל, ואחר כך להיפרע מכל הסוגיות שנצברות לנו, גם השאריות של חמאס, גם אותם משחקי כבוד, כדי בסופו של דבר, תראה, כבוד זה לא עניין מזרח תיכוני, כבוד זה עניין מאוד אנושי, בסיסי. אני חושב שמדינת ישראל איבדה הרבה מהכבוד שלה, היא תצטרך להחזיר אותו, אבל היא לא תחזיר אותו דרך...
למה אתה קורא לזה שאריות של חמאס, יובן?
מה זה?
למה אתה קורא לזה שאריות של חמאס? אני לא רואה שאריות, אני רואה פעילות בעזה, אני רואה פעילות במזרח.
כן, תראה עוד פעם, אבל יחסית למה שהיה לך לפני השביעי.
אוקיי, אבל גם עכשיו זה קטלני.
בוודאי, אין ספק. גם שריות, עוד פעם, יכולת שיורית זה לא יכולת חלשה, יכולה להיות יכולת מאוד מאוד משמעותית. אבל מדינת ישראל תצטרך להתמודד עם הדבר הזה, אבל עוד פעם, מתוך שאלה של מה קודם ומה אחר כך. וזו שאלה רציונלית, אסטרטגית, שצריכה קודם כל לעמוד על האינטרסים החיוניים, שהזמן הם, איך אומרים, רגישים לזמן, והחטופים הם בראש העניין, ואחר כך לטפל בכל השאר, מתוך ידיעה שהמאבק הזה לא הולך להיגמר מחר בבוקר. יש לנו כאן 10 שנים שבהם אנחנו צריכים לעצב חדש, את כל המרחב הזה.
אבל כשאתה אומר, היום הם לא מפחדים מאיתנו, אולי זה כי אנחנו מנתקים במימד הזמן את התגובה מהפעולה. גם כמו שמפוצצים בית, שנים אחר כך. תודה רבה. תת אלוף במילואים יובל בזק. תודה רבה. שבת שלום.
תודה לכם, שבת שלום.
והנה חזרנו לשעה השנייה, וגם בשעה הזאת האורחים והמפיקים שלנו הם שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג. רון, מה בשבוע המוס הזה שכאילו כולו רק ה-24 השעות האחרונות, מה היה חוץ מזה? היה משהו ששימח אותך השבוע?
שמח לא, אתה יודע שאני לא שמח במיוחד, בטח לא בתקופת הזאת של המלחמה, אבל להרגיז אותי דווקא הרבה, אתה יודע, אז יש הרגיז פחות וברמות, בדרגות. קודם כל, כל הפוט שעושים לראש השבק, מצד הלשכה, ראש הממשלה כמובן לא יודע כלום,
פוטש אי אפשר לעשות לראש שבק, ראש שבק יכול לעשות פוטש, להפך זה לא...
כן, לא, אתה צודק, לא פוטש, אבל כל הזובו נקרא לזה, שאין ספק שראש שבק הוא אחד האחראים העיקריים למה שקרה כאן למחדל והביזיון בשבעה באוקטובר, אבל פתאום אין אמון בו ובראש המוסד, במסע ומתן עם המטווחות וחמאס, פתאום אחרי שנה ועוד מעט 5 חודשים, ועושים...
מה פתאום? זה באמת חצי שנה כבר מדברים על זה שנתניהו עומד לפטר אותו. שמעתי את לפיד אומר, רוצה לפטר אותו כי נפתחה חקירה נגד אנשי לשכתו בעניין
מוסמכים. אולי, אני לא יודע, אבל אולי, אתה יודע, זו
ספרה... אבל זה לא חדש.
תראה, אני לא יודע מה דרמר, עם כל האנגלית המצוחצחת כאמריקאי והקרבה, לממשל ולרפובליקנים בכלל, יוכל להשיג יותר בקטע של המסע ומתן. זאת אומרת, בלי להטיל דופי בחישוריו, באמת שלא. זה באמת, זה לא שאנחנו יכולים לעשות שריר. אתה רואה את המצב, 17 חודשים.
לא, וזה מה שבאמת דיכא אותי השבוע, תחושת חוסר האונים של הממשלה.
אנחנו,
שבגלל החטופים,
אותנו לחוסר אונים.
שבגלל החטופים, היא משותקת. אנחנו לא מסוגלים להגיב כמו שצריך על שום דבר.
אתה יודע, זמן תגובה. ושירי
ביבס זה רק הדוגמה האחרונה, אנחנו לא מסוגלים להגיב, כי כל הזמן אומרים לנו 6 חטופים מחר, 30 חטופים חיים אחר כך.
לא. כשהיית בפום, למדת את ספרה, ברח לי עכשיו מהראש של המצבי, שכתב איך מנהלים מלחמה עם אזרחים וכל הדברים האלה. תשמע, זה לא השתנה, גם 200 שנה אחרי זה. ברגע שהתחלנו עם ההומניטרי, בגדול אני קורא לזה הומניטרי בעזה, כאשר היה ברור שהחטופים שלנו, א', לא מקבלים תרופות מצילות חיים, ב', לא מקבלים מזון, ברגע שהתחלנו עם הדברים האלה ונכננו לעולם, שבשבילי כל העולם במילת קוד זה גוטיירש, מזכ"ל האום, שהתחלנו להיכנע לדברים האלה, לביידן ולאום וכל הדברים האלה, התחלנו להפסיד. לא משנה כמה מבנים הורדנו, ולא משנה כמה מבנים הרגנו.
לא חושב שנכנענו לגוטיירש, כי לא, אנחנו לא סופרים אותו. אבל נכנענו לביידן, ועכשיו יש הזדמנות, לכאורה...
ואנחנו מחמיצים אותה.
אנחנו מחמיצים... מה מונע עכשיו להגיד, אין יותר מסעיות אספקה? אין. פשוט אין.
תראה.
יגידו לנו, לא נשחרר את החטופים.
יגיד לך מה עומד, שוב, אני לא יושב בשולחן האסטרטגי. החשש שברגע שלא תהיה אספקה, או בכלל, זה כבר לא אספקה, ברגע שהמסעיות יפסיקו לנוע פנימה עם כל התוצרים, תהיה פגיעה בחטופים. כך אני רואה את זה, כך גם מסבירים לי. תהיה פגיעה בחטופים, זה יתבטא ישר, אתה יודע, בפגיעה בהם, עד כדי סיכול. עד כדי רצח שלהם. אתה יודע, אז אני שומע,
מקשיב. וקראינו שהם עושים את זה גם בלי זה.
נכון.
הם מרעיבים אותם בלי זה, הם מרעיבים אותם בלי זה.
אבל עדיין אנחנו יודעים שיש לנו שם 36 חטופים בחיים, כולל לוחמים, ויש בין הגופות גם לוחמים ומפקדים בכירים. אז אני אומר, אתה יודע, ניתן
כלומר, לא נוכל לעשות להם כלום, כי תמיד יהיה, אוקיי.
אבל יש, יש אמצעי לחץ.
אין להם שום סיבה להחזיר חטופים, כשהם יודעים שזה האפקט שלהם.
אנחנו יודעים מה הם יודעים ומה הם חושבים, אני בטוח שיש לנו פה מלא אנשים, אנליסטים שמנתחים כל צעד וכל מילה. עדיין, אנחנו אלה שצריכים להכתיב את העניין ולא להיות מוכתבים. כרגע, מראייה רק, מה שקורה, חמאס מכתיב את המציאות. ואנחנו לא יכולים לתת את הכנופיה הזאת, באמת לעשות זה לאורך זמן. עם מצרים וירדן וטראמפ וכולם, והסעודים, והפסגות שלהם, מה יהיה בפסגות שלהם? מה יהיה בפסגות שלהם? מה, אנחנו נשב עכשיו איתם למסע ומתן? מה יהיה בפסגות האלה? אני שואל עוד פעם, לא נגמרו כבר, לא נגמר תור הקשקושים הזה?
בפסגה יהיה פסגה שמצרים תציג את התוכנית שלה, העולם הערבי יאמץ אותה, וזה יהיה שיקום.
אז העולם הערבי יאמץ אותה.
כמו שהיא, כל... בלי להוציא את הערבים משם.
תקשיב,
העולם הערבי... היה דבר אחד ששימח אותי השבוע, לכמה דקות, לא הרבה יותר. מדינת ישראל חוקקה חוק, שפעילות אונרה אסורה, ונכנסו למתקנים שלהם בירושלים, ופינו אותם, והשאירו שומר מהל, ואחרי 5 דקות הם חזרו.
תגיד לי רגע, יש לי שאלה אליך, אתה היית 10 שנים בכנסת, למה צריך כל דבר לחוקק חוק? אין תקנת שעה בזמן מלחמה להוציא ונגמר? אני לא, באמת, אתה יודע, אני טיפלה קראתי, אין דברים כאלה שבאמת ממשלה מוציאה, תקנת שעה, אין אונרה, לא נוכחים כאן, לא נמצאים כאן, בטח לא מנהלים איתם סוג, דרך אגב, גם הצלב האדום, אני לא מתלהב, אבל כרגע אני צריך אותם בתור שירות הסעה. אבל גם איתם צריך לסגור חשבון מתישהו. איפה התרופות שהבטיחו שיגיעו לחטופים? איפה הם?
חקיקה כזאת בדרך כלל לא נועדה נגד אונרה, אלא נגד הממשלה. כלומר, לכפות על הממשלה משהו שהיא לא רוצה לעשות. והנה, אז הם לא רוצים, יש חוק, ואז הם עושים כאילו, יוצאים, וחוזר מה שהיה קודם.
לא שימחת אותי עכשיו.
זה נכון. טוב, בוא, כיתרנו, הוצאנו את אשר על ליבנו, נאמר שלום ובוקר טוב לסגן אלוף במילואים, אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית, שלום לך.
שלום וברכה.
המכון לרפואה משפטית קובע שהחמאס לא החזיר את שירי ביבס, אלא גופה של אישה עזתית שאיננו יודעים מי היא ומה היא. מה התגובה לגבי החמאס, לגבי העזתים, איזה מין תגובה תשפיע עליהם כדי להתיישר קצת?
אני חייב לומר לכם שנכון לבדיקותיי עד הבוקר הזה, בינתיים אין תגובה חמאסית, בוודאי לא רשמית, לעניין הזה, שאותנו בוודאי יהיה מסעיר, אבל אותם בשלב הזה לא הוציא משיווי משקל, ולא ראיתי בשום אתר, לפחות גלוי, בתקשורת הגלויה, תגובות לעניין. אני חושב שהם יתקסו עצה, מה שנקרא, פנימית, בהנהגת החמאס, כדי לקבל החלטה בהקשר הזה. זה תלוי גם בצעדים שישראל תנקוט.
אז זהו, על הצעדים האלה אני שואל, מה אנחנו יכולים לעשות שיכאב להם ושלא יפוצצו את עסקת החטופים, כי מחר אנחנו אמורים לקבל 6?
בדיוק, אנחנו הולכים כאן על ביצים בעניין הזה של המשך העסקה הנוכחית, ולכן אנחנו לא יכולים לעשות, לא יכולים כרגע לשרוף את המועדון ולמעשה לעשות אחורה פנה. אנחנו רוצים להמשיך את הפעימה ביום שבת ואת ההחזרה, ולכן אני לא בטוח שישראל תוכל לעשות יותר מדי שרירים.
אנחנו אף פעם לא יכולים לשרוף את המועדון.
נכון.
אף פעם לא יכולנו, זאת אומרת, היו תקופות שיכולנו, אבל בוא נאמר, לא ב-60 שנה האחרונים.
אנחנו מוגבלים מאוד, והמגרש משחקים שלנו מאוד מצומצם. אני רק רוצה להזכיר, שלפחות לפי החומר הגלוי, משפחת ביבס לא הוחזקה על ידי החמאס. היא הוחזקה על ידי ארגון שנקרא מוג'הידין, זה מין התפלגות של הפתח בעבר, לא שזה קריטי ולא משמעותי מבחינתנו.
אבל חמאס הוא לא ארגון הגג, שכל 12
החמולות האלה. אם החמאס היה רוצה להפסיק את פעולותיהם, הוא היה עושה את זה בכמה דקות.
לא, לא, בוודאי, אני לא עושה שום הנחה לאף אחד. אני רק אומר שמבחינת האחריות החמאסית על כל האירוע, בוודאי שהאחריות היא מלאה כוללת, ללא שום ספק, ובוודאי לא צריכה לה, להשפיע על הצעדים שלנו, אבל אני רק אומר שבסוף מבחינת הפיצול וההחזקה של החטופים, אז הם לא היו בידי החמאס, לפחות לפי הבנתי. אני רוצה לומר כך, כמו שאגב יש עוד חטופים שלא כולם בידי החמאס, כמו הג'יהאד, האיסלאמי וכן הלאה. אני רוצה לומר כך, אנחנו נמצאים בנקודה קריטית בעיניי, בכל הנוגע לא להשלמת עסקה אחת, לדעתי עסקה אחת תושלם. גם נוכח, נקרא לזה, המשבצת המאוד קטנה וצרה שאנחנו מוגבלים ונמצאים בתוכה, כי אנחנו רוצים להשלים, אבל גם נוכח העובדה שחמאס רוצה להשלים. אני כן צופה שעדיין תהיינה מניפולציות ותהיינה תקלות יותר חמורות ופחות חמורות בהמשך, אבל עסקה אחת תושלם. שאלת השאלות, רבותיי, שאלת השאלות היא עסקה שתיים, או השלב השני.
שאנחנו יודעים מה חמאס דורש.
בוודאי, ואני כרגע לא מוצא מנגנון שירבע את המעגל. לצורך העניין, יש תנאים שבהם אני לא רואה את החמאס מוכן לגמישויות. עכשיו, אנחנו יכולים לומר, בסדר, ברור לנו לגמרי, אנחנו נפעיל כוח ולחץ וכו' וכו', בסופו של דבר שאלת החטופים ברורה לנו מבחינת הזמן. עכשיו, יש כמה היבטים אסטרטגיים שהם מתקיימים ומתרחשים נוכח השיחה שלנו. אחד, המדינות הערביות מזדרזות מהר למצוא פתרון אחר לתוכנית ההגירה של טראמפ, וכבר עכשיו בימים האלה יש דיונים בין המדינות הערביות הרלוונטיות, סעודיה, מצרים, ירדן, כולל מעורבות קטרית מסוימת, למצוא אלטרנטיבה אחרת שתוריד את טראמפ מהעץ ותיתן לו איזושהי תוכנית אחרת שמשמעותה השארת הפלסטינים בתוך רצועת עזה ותחילת שיקום מהיר. אנחנו כבר רואים את העניין.
השארת הפלסטינים, אלון, השארת הפלסטינים, ייתכן שזאת תהיה המציאות? בטח בשנים הקרובות, אבל מי מנהל את האזור? מי מנהל את האירוע? אני לא רואה שהסעודים מזדרזים, המצרים, הירדנים, ובכלל כל מדינה ערבית אחרת, בטח לא מדינות שאינן ערביות. מי מנהל את העסק? כי כרגע, כפי שאנחנו רואים, חמאס, באמצעות כל הפלגים שלו שאינם מעניינים אף אחד, זה חמאס ממשיך לנהל את הרצועה.
אני בדיוק מגיע לנקודה הזו באמת. תראו, מבחינת המציאות, ונקרא לזה הרע במיעוטו, השלטון בעזה להערכתי יהיה ערבי-פלסטיני בדגש על פלסטיני. חמאס אומרת, הוא אפילו לא יהיה ערבי. כל מי שלא יהיה פלסטיני, בסוגריים אנחנו מאחורי הקלעים, אנחנו מוכנים לשים את הרשות בפרונט, בחלון הראווה, כדי שתהיה קלה לעיכול מבחינת הישראלים והאמריקאים. לצורך העניין, הרשות בהנהלה חדשה, מה שנקרא, אבל כל שלטון שלא יהיה פלסטיני, מבחינתנו, שתף פעולה עם האויב. ולכן, אני לא רואה כרגע סיטואציה. עכשיו, אפשר לומר שזה עמדת מסע ומתן, ותחילה, ונגיע לאמצע, בסדר. בשורה התחתונה, אני חושב שרצועת עזה תנוהל, אם אפשר לקרוא לזה ניהול, באופן הדרגתי, בעיקרו של דבר על ידי סוג של שלטון פלסטיני מסוים, אולי מקומי, אולי...
מה יהיה ההבדל?
אין הבדל גדול.
אין הבדל בכלל.
אני לא חושב שיש הבדל גדול. אני חושב שהדבר, אותו נכון, נקודת המוצא הכי רחוקה שאנחנו יכולים להגיע, והכי פחות גרועה מבחינתנו היא, שיש שלטון של הרשות, עם אולי כמה גורמי שיטור, נניח, כאלה ואחרים, מקריים, קצת ניהול אחר.
אנחנו רואים את זה בחזית המזרחית.
ואם טראמפ מתעקש, הערבים מתכופפים?
לא. אני לא רואה מצב, נכון לעכשיו, שמאות אלפי, קו נטוי מיליון וכו', פלסטינים, עוזבים את רצועת עזה, לא כיוון שהם לא רוצים. יש, אני אומר לכם, כבר בשטח חמאס לא מחכה לאף אחד. היא כבר התחילה לעבוד, ואנחנו רואים מתחת לפני השטח, חמאס מבהירה לפלסטינים שמוכנים לדמיין לעלות, מוכנים לדמיין לעלות על אונייה מתישהו. חמאס כבר מבהירה אור אדום לכולם, מי שיוצא דמו בראשו.
אתה מוציא מכלל אפשרות שישראל יוצאת מפילדלפי, אבל מתחילה לנוע ברצועה מצפון לדרום? כלומר, מיליונים ערבים ברחו מסוריה. מיליונים ערבים בורחים כפליטים ממקום שיש בו מלחמה למקום אחר.
זה נכון, אבל לארי, אני חושב שהסיטואציה שונה לחלוטין במרוקו.
למה? למה אנחנו מראש מניחים שאנחנו לא יכולים לפעול?
זה לא מה אנחנו יכולים ומה אנחנו רוצים. אנחנו לא שחקן בלעדי על המגרש כאן. עכשיו, אם אתה רוצה לומר...
אבל אם יש לך טראמפ...
טראמפ זה בסדר. אני כרגע, מה שאני רואה כרגע, שוב, זה שמיניות באוויר של הצד הערבי למנוע תוכנית מהסוג הזה. עכשיו תראו. בנוסף לכך, אני כן רואה... תראה, אילו חמאס לא הייתה חלק מהעניין, אז אתה אומר, אני חופשי לפעול.
דווקא מכיוון שחמאס היא חלק מהעניין, יש לך לגיטימציה לפעול.
תראה, אז אם אתה אומר, אני חייב, כדי להוציא הפלסטינים מעזה, אני חייב לפעול צבאית באופן משמעותי, על מנת להקטין את כוחו הצבאי והפוליטי של החמאס, אז בסדר גמור, זה הווה אומר... שלאחר עסקה 2 אתה חוזר חזרה אחורה פנה, מכניס את כל צהל לתוך עזה עד הודעה חדשה. כי אנחנו מדברים פה על תוכנית ארוכת ימים, זה לא מחר בבוקר. ולגבי יכולת המימוש, הרי אתה לא יכול לממש את הגירה כאשר חמאס עומדת בפרונט, אתה חייב להוציא אותה החוצה. איך אתה מוציא אותה?
לכן אמרת לך, זה רק במלחמה. רק במלחמה.
100% הרי, אז בסדר גמור, אבל עד המלחמה אתה רוצה את החטופים חזרה. אז אם זה הסדר, אני לא חושב שיכול להיות סדר הפוך.
כן, אבל אתה יודע, אתה מדבר פה על תוכנית, אלון, על תוכנית ארוכת טווח. לחטופים, אלה שבחיים, אין את הטווח הזה.
לכן אני אומר, היא הנותנת, קופמן, לכן אני טוען, שאם אנחנו דורשים את החטופים חזרה, רוצים את החטופים חזרה ומהר את כולם, בהנחה שזו הדירקטיבה הישראלית, זאת אומרת שכל המנגנון בכלל על היום שאחרי יתחיל רק אחרי שהחטוף האחרון חוזר. עכשיו, חמאס לא...
אנחנו חייבים לסיים, משפט לסיום בבקשה.
הם מחפשים עוגנים, חמאס מחפשת עוגנים, לסיום מלחמת, לסיום, סליחה, עסקה שנייה, באופן כזה שישאיר אותם בהנהלה הזאתית, בין אם בפרונט ובין אם מאחורי הקלעים. ואנחנו נצטרך למצוא פתרון, כמו למשל, כפי שאנחנו עושים בחזית הלבנונית, כזה שאומר שיש חתימה על הסכם, כי בלי הסכם מהחטופים לא חוזרים, אבל באופן כזה שיאפשר לנו לחזור חזרה ללחימה מבלי לשבור את הכלים באופן דרמטי.
סגן אלוף במילואים. סגן אלוף במילואים, אלון אביתר, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאריאל כהנה, כתב הפרשן המדיני של ישראל היום. שלום לך.
שלום וברכה, קוסם ואריאל.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אותי. אנחנו שומעים על איזה פגישה סודית של שליח של ראש הממשלה עם מוחמד בן סלמן?
נכון, והאמת שזה מתכתב באופן ישיר עם השיחה הקודמת שלכם. אני מפרסם הבוקר על פגישה שהייתה בערך לפני חודשיים, נקרא לזה באחת מבירות המערב, בין שני אנשי סוד, אנשי אמון, אחד של נתניהו ואחד של מוחמד בן סלמן. פגישה לפי המידע שהגיע אליי ממושכת, מפורטת, באווירה מאוד טובה. עמדנו שם כמובן אפשרות להסכם נורמליזציה, הסכם שלום בין המדינות. אני לא יודע אם נמצאה נוסחה, אני כן יודע שעמדנו, זה מתקשר שוב למה שדיברתם, במוקש שנקרא מדינה פלסטינית, זאת אומרת איך הסעודים לא יכולים להגיע, לא יכולים לחתום על הסכם כזה איתנו בלי שיש איזושהי בריאתם, בלי שיש איזושהי התחייבות ישראלית למדינה כזאת באופק, מתישהו, וכמובן שמצידנו, לפחות פוליטית כרגע, אם נתניהו אומר את המילים מדינה פלסטינית, הממשלה שלו נופלת, אבל כל זה היה לפני חודשיים, לפני תוכנית טראמפ, לפני תוכנית הפינוי ששוב, שעליה דיברתם, והתוכנית הזאת, ופה אני כבר עובר ממידע לפרשנות, מה שאני מציע היום בתור שלי בעיתון זה שדווקא תוכנית טראמפ היא נקרא לזה העז של עזה, זאת אומרת היא נועדה להיות הדבר הבלתי אפשרי שמוציא את הדעת ממדינות ערב, מטריף אותן, משגע אותן, ואז טראמפ יוריד את זה, אבל בתמורה יהיה הסכם שלום בין ישראל וסעודיה, בעצם כמו שראינו ב-2020 עם נושא הריבונות. אני מקווה שצלחתם לצלוח את כל התסבוכת הזאת
כן, אבל התסבוכת הזאת שברגע שנפגשתי עם המציאות זה קצת קשה. כי הסכם שלום עם סעודיה, אתה יודע, זה משהו באמת שנראה טוב, יש בו הרבה כדאיות כלכלית, בלה בלה בלה. אבל גם הסעודים, לא יפקירו את הפלסטינים, כפי שהמצרים, מה שקורה בינם לבינם זה בינם לבינם. כפי שאנחנו רואים המצרים אותו דבר, ומצרים דואגת גם לכוחה בעולם הערבי, בעיקר.
והבעיה שלנו עם כל הכבוד זה לא הסעודים.
נכון, עם מצרים.
השאלה, האם כל הסיפור הזה נועד גם לתת רהביליטציה לנתניהו, איזשהו הצדקה לנתניהו להגיד, אמנם את החמאס לא חיסלתי, אבל הנה יש לי הסכם שלום עם סעודיה?
אתה חושב שמישהו יוכל את ההקריאה הזו?
קודם כל, איך אומרים, כל מה שהצעתם, כל מה שאמרתם בעיניי נכון, כן? אני אתחיל, ארי, אתה אמרת שזאת לא הבעיה העיקרית שלנו, הבעיה העיקרית שלנו היא הפיגועים, מה שקרה אתמול בלילה ב...
הבעיה שלנו, העיקרית שלנו היא הערבים, בוא נהיה מסודר. כן,
אפשר לצחק את זה ככה, בדיוק. עכשיו, תראו, אני כאילו נסה, שוב, למרות שאני מסכים אתכם, אני אנסה דקה להגן על התזה, כלומר, על פניו מדינות ערב מתכנסות בסוף השבוע בריאד כדי לטרפד את תוכנית טראמפ, עדיין תשימו לב שהסעודים לא יצאו בכל תרועה רמה נגד התוכנית. בכלל טראמפ משבח אותם, הרי גם את ועידת אוקראינה, הוועידה לגבי אוקראינה, הוא בעצם עשה בריאד משום מה. זאת אומרת, טראמפ נותן להם הרבה מאוד כבוד, הרבה מאוד השפעה, ואני אומר שוב, הם לא יצאו בצורה נחרצת נגד תוכנית טראמפ. מזכיר לכם ששגריר איחוד האמירויות אמר שאין כרגע אלטרנטיבה אחרת, אבל לכאורה מדינות ערב יגבשו אלטרנטיבה. אז, ואולי הדבר הכי חשוב, תראו, גם בראייה המצרית, גם הסעודית, ודאי האמירתית, חמאס זה איום. בראייתם, חמאס זה דאיש, זה אייסיס, זה המדינה האסלאמית. אלה גורמים שמאיימים על יציבות השלטונות הערבים. הם לא יגידו את זה, ובוודאי כשמדובר בפלסטינים, אבל באמת, באמת, זה מה שהם חושבים. ואגב, באותה פגישה שסיפרתי עליה קודם, המסר מהצד הסעודי היה שבן סלמן יכול לשלם בחייו אם הוא לא יעשה את מה שצריך לטובת הפלסטינים, אוקיי? זאת אומרת, הסיפור הוא מאוד מסובך. הם מצד אחד כביכול, הם לא באמת רוצים את הפלסטינים, הם לא באמת...
אף אחד לא רוצה את הפלסטינים מ-67.
נכון, נכון.
אתה מבין, אני לא ראיתי מישהו שאמר שהוא רוצה. אבל אני ראיתי דווקא מישהו אמר שהוא טובח בהם, כן? אבל בכל מקרה, זה עדיין, אתה יודע, אין פה שום פתרון לטווח הקרוב. שיחות, כסף, צינורות גז, הכל טוב ויפה. אין פה שום פתרון שירצה אותנו, אותנו בישראל, לטווח הקרוב.
לא הקרוב, בוא נאמר ככה, גם בעיניים שלי, אני לא רואה איך מרבים פה את המעגל, אני מסכים איתכם. זאת אומרת, אני לא רואה חלקי הפאזל פה מסתדרים, בפרט צריך לחזור לנושא הביטחון שלנו. בסוף, בוא נגיד את זה אחרת. מי היחידים שמצליחים לשלוט, כן, במרחבי העולם בכוחות הרשע האלה? איך שולטים בהם? רק ביד רמה ובזרוע נטויה, רק דיקטטורים אכזריים, כמו מוחמד בן סלמן, עם משטר שלא, אין חופש דיבור, אין שום דבר, מי שמרים את הראש, חותכים לו את הראש, רק ככה שולטים בברברים האלה. זה מה שקורה, בוא נגיד את האמת, זה מה שקורה במדינות ערב, נכון?
אבל אני לא רואה את האמריקאים תומכים כל כך בקטע של... נוכחות ישראל בלבנון, מתחילים לדבר על חמישה עוגנים, חמישה פה, בינתיים חיזבאללה חוזר לעבודה. ואני לא רואה בדיוק, אתה יודע, אחד, פה מדברים על
לא,
עזה.
לא, לא, אני, בוא נאמר ככה, קודם כל, זה נכון שהפסקת האש מאותגרת, ואנחנו לא אוכפים את הכל, אבל יחסית בלבנון אתה עוד רואה חופש פעולה, וגם אני מבין, כאילו גם, ממה שאני מתרשם, גם בצהל וגם במערכת המדינית, אומרים, כאילו, הכוונה היא לאכוף. האם זה 100%? זה לא 100%. אבל אני עדיין חושב, קופמן, שבעיניי לפחות, כן, עזה היא עדיין איום הרבה יותר גדול, הרבה יותר דחוף, כמו ש...
איום כל עוד יש שם חטופים.
אם נחזור לרגע, כי לא נשאר לנו הרבה יותר לעזה, אני מבין שדרמר וויטקוף נפגשים ודנים בשלב ב', יש מצב שבו וויטקוף יגיד לנו, תשמעו, תסכימו להפסקת לחימה, ואחרי שכל החטופים חוזרים, אנחנו נאפשר לכם לצאת שוב למלחמה?
כן, זה מבוא לתחזירו את השטחים, ארי, אתה לא אוהב את זה.
לא, אני יודע שלא, השאלה אם זה המצב.
תראה, אני אגיד לך משהו, לי יש אמון בוויטקוף ובטראמפ ובמרקו רוביו, שאם הם אומרים חמאס צריך להיות מושמד, הם בסוף הדרך ייתנו לנו להשמיד את חמאס. השאלה היא מה יקר באמצע, וחמאס, כמו שראינו, כן, חמאס לא פריירים, ומנסו מן הסתם להגן כל הסכם באופן כזה או אחר, שאנחנו לא, נקבל את החטופים, אבל לא נוכל לפגוע בהם צבאית. אני, שוב, אני גם פה, אני לא, לא רואה איך, איך מרבים את זה, ואיך מרבים את המעגל, ולכן אני אישית גם התנגדתי, שוב אני אומר, התנגדתי לעסקה הזאת, כי מבחינתי, בעסקה הקיימת, עם כל הרצון כמובן להביא את האנשים שלנו, בעיניי עלינו על הקוראליס, אני לא רואה איך יוצא, הלוואי ונצא ממנו, כן? אבל...
אני שותף לתקוותך. אני שותף לתקוותך.
מה שבטוח, גם אם נקבל את כולם, הלוואי אמן, ואחר כך, בעוד שבעוד, לא יודע, חצי שנה, שנה, תתחיל מלחמה מחודשת, המחירים שאנחנו נשלם בה, המאמץ הביטחוני להרוג את כל אלה שאנחנו משחררים, בסדר? 2,000 מחבלים כמעט, 2,000 מחבלים, לרדוף עכשיו אחרי כל אחד, ועוד אלפים על אלפים שהיו מעורבים, הרי הבטחנו שנהרוג כל אחד שהיה מעורב בטבח, נכון? אז המאמץ שמחכה לנו, אני לא יודע, לעשרות שנים קדימה, הוא כל כך גדול, שוב, איך פותרים את זה, אני לא יודע, אבל... אבל אם זה לא יהיה בכוח, זה לא יהיה בכלל.
כן, אריאל כהנא. כל אחד שמעורב, זה 450, 500 אלף, כן.
אריאל כהנא.
יכול להיות.
אתה והפרשן המדיני של ישראל היום. תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה, בשורות טובות, להתראות.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאיתן פיקסמן, דובר חברת דן, שלום לך.
אמת, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
בוקר טוב.
איך נראה הבוקר שלכם? ביקורות, בדיקות, מאבטחים, איך אתם אחרי הלילה הזה?
יש אנרגיות עובדות, השקענו הרבה מאמץ, גם בלילה לבן לחלוטין, בקבלת החלטות, בתגבורים, בסריקות באוטובוסים, למשך כל הלילה, בכל החניונים של דן, כל נהג שיצא בבוקר, בדק את האוטובוס היטב, היו אנשים נוספים שסייעו בידו. בסך הכל הבוקר נראה בסדר, גם מבחינת הנהגים וגם מבחינת הנוסעים. זה יום שישי, אז מטבע הדברים דליל יותר.
אבל זה דליל יותר כמו תמיד בימי שישי, או שאתם שמים לב להימנעות של הציבור?
אין לנו אינדיקציה ברורה עדיין, אבל התנועה עובדת.
התנועה עובדת, איתן, אבל אני שואל, מה הלאה? אתמול, אתה יודע, זה היה קריאת השכמה, אוקיי? לשמחתנו, ללא נפגעים. אבל חזרנו למצב שהיינו בו, אתה יודע, בתחילת האלף. איך נערכים לזה?
ראיות, ואתה מדבר עם דובר שהוא כבר דור שלישי בדן. אז אני כבר למוד ניסיונות ממצבים מסוג זה או מסוג אחר, עברנו תלאות, וקודם כל יש לנו מטרה אחת ברורה שהציב אותה אופיר קרני מנכ״ל דן, וזה שאנחנו לא נותנים בשום אופן לחלאות אדם האלה לנצח ולהשביט לנו את החיים.
כן.
הגלגלים
עכשיו התרגום למציאות.
ימשיכו. התרגום למציאות זה פשוט לתת לנהגים ולנוסעים. בשלב הזה אני פונה לכל הנוסעים של דן, ויש לנו ברוך השם הרבה מאוד נוסעים, שתפו פעולה, גלו ערנות, תטרידו את הנהגים.
איתן, יחזרו מאבטחים לאוטובוסים?
זה לא, כל נושא של ביטחון במרחב הציבורי הוא בידיים של גורמי האכיפה.
כן, אבל השאלה היא, האם הניסיון שלכם באינטיפאדה השנייה אמר שהמאבטחים האלה השתלמו? כלומר, הם באמת הצליחו למנוע פיגועים?
הם בעיקר גרמו להרתעה.
נו, גם זה משהו.
זה משהו, זה חשוב מאוד, וגם נטעו ביטחון גם אצל הנהגים וגם אצל הנוסעים, ואני לא מזלזל בזה, זה פרמטר חשוב ביותר. אני יודע שמתנהלות שיחות, אני מניח שהתנהלו שיחות גם בהמשך, ואם יוחלט, זה לא פשוט, באלפי אוטובוסים לעלות, אי אפשר לכל אוטובוס לתת שוטר.
אני לא מדבר על שוטר, אני מדבר על מאבטח, לוחם מיומן שיוכשר
הוא במילואים בעזה, מי שאתה מדבר איתו, אני מכיר אותו.
הם במילואים, אתה צודק, הם במילואים כולם בעזה כבר 300-400 יום. אבל אין ספק שזה, אם זה היה אפשרי, זה היה רצוי מאוד. רצוי מאוד, אבל עד שזה...
לא, שאתה אומר לי מתנהלות שיחות, אתה יודע, אני נכנס ל... אני נכנס לתחושה לא טובה, שמתנהלות שיחות, אני לא אוהב שיחות,
זה כמו להקים ועדה.
כן, כן, זה עושה לי לא טוב.
אז בוא נסכם שהשיחות מתנהלות ביני לבינך לבין אריה. בסדר?
לא, זה בסדר, אבל אני מדבר על הלך ועל היתר הקודקודים. עם משרד התחבורה, פה אין יותר מדי זמן לשוחח, צריך להחליט.
אנחנו ננצל כל רגע פנוי כדי להציף את הנושא הזה, ואני מקווה שיהיה מענה כזה או אחר.
איתן פיקסמן, כן. תודה רבה לך. אתה דובר חברת דן, דבררת אותה היטב הבוקר. תודה רבה, שבת
אני,
שלום.
אני מודה לך, ידידי, שיהיה לכם שבת שלום.
שבת שלום. ואנחנו חזרנו, ואנחנו מצפינים עד מטולה, ורון, מטולה זה אתה.
לא, אני לא תושב, אני פשוט, יש לי חברים
שם. חובב, אתה חובב.
חובב מטולה, ושאלה ראשונה שצריך לשאול את טל, היה איזה ירי...
טל לוית. טל לוית. חקלאי, מטולה, שישה דורות.
יש קצת יריות באזור, לא טל?
תקין כרגע, בינתיים זה עוד בסדר, מה שנקרא.
תגדיר לי מתי זה לא בסדר. כן, אבל תגדיר לי מתי זה לא בסדר, שאני אבין.
אני מקווה שאני לא אגדיר לך את המצב הזה, אבל אני מקווה שהכל יהיה בסדר.
מי יורה על מי ובאיזה מקרה, כמו ששאלו במבחנים בתנ"ך?
מי יורה עכשיו? לא תמיד מעדכנים אותנו, אבל מן הסתם זה הצבא יורה, וכנראה הם מתקרבים, עוברים, מגיעים למקום שאסור להם להגיע. או שהם עושים איזה פרובוקציה, או שיוצאים משהו, אז יורים עליהם. אני מאמין של הרחקה כרגע.
אתם רואים דגלי חיזבאללה בקילה?
האמת שאני אישית לא מסתכל, אני לא מחפש את זה, אבל אתה לא רואה, אתה רואה בעיקר ארץ בצד השני. אני כרגע עסוק בתוך הארץ שיש לנו, בתוך המושבה, ולי גם ברמה האישית.
כמובן שלא רק לך, כל המושבה נחרבה. אבל שוב, אני מדבר כרגע על המצב שלפיו בעוד כמה, שבוע, שמונה ימים, החלטת ממשלה שתושבי קו העימות, קו הגבול, חוזרים ליישובים, אני לא יודע בדיוק לאן ולאיפה, זה לא רק הבתים שלהם, זה גם התשתיות בכל יישוב, איך זה הולך לקרות?
שמע, אני חושב שזה החלטה לא נכונה, ואתה יודע, יש אנשים שאומרים לך, מה, נותנים לכם כסף, והם לא מבינים את המצב שיש כאן. פשוט, תראה, זה לא שלא עובדים כאן, עובדים, אבל פשוט לא הספיקו עד הראשון למרץ. ולבוא למושבה שגם הבית ספר של הערוץ, וגם המועצה של הפגועה, וגם הבתים פגועים, וגם התשתיות פגועות, לא נראה לי שזה ראוי לגור כאן.
רק שאני אבין, יש קבלנים שעובדים כרגע לתקן בתים שנפגעו?
כן, גם בתים וגם ברחובות בתשתיות, אבל לא עומדים בזמנים, אתה יודע, גם המזג האוויר מכריע אותנו כרגע, וגם, אתה יודע, עוד לא הספיקו, זה לא שבחודש, חודשיים אתה בא ומסיים את הכל.
זה מדובר על שנים, התוכניות הן לשנים.
תראה, אני לא חושב שצריך להחזיק אותנו שנים בחוץ, אבל אני חושב שצריך למשוך את זה עד הקיץ לפחות, לא היה קורה שום דבר, להחריג את מטולה ועוד כמה יישובים על הגדר שנפגעו חזק, כמו מנרה, אביבים. אפילו אתה יודע מה, שאני עובר בקירת שמונה, זה לא הרגשה נעימה. אתה מרגיש שאתה עובר בעיר רפאים.
מישהו מדבר איתכם על איזה פתרון זמני, כלומר, בבית שנפגע ונהרס ויקח שנה לתקן אותו, נציב קרווילה בחצר עד שיגמרו את השיפוץ, או שלא מדברים בכלל על דברים כאלה?
אני
לא יכול לבוא בטענות כאן, כאילו מס רכוש, אתה רואה אותם מסתובבים כאן ובאים ועושים את העבודה שלהם, אבל לצערי הבירוקרטיה במדינה שלנו, עד שזזים דברים, וגם אצלהם, עד שהשמאים מעבירים את הדוחות, ועד שזה זז שם, ואחד שצריך ללכת עכשיו לוועדה, אז לוועדה לתכנון, אז גם
כן. טל, אבל גם החבר'ה של מס רכוש, כאשר הם מגיעים לבתים ש... הערכה פרטית הייתה נזק של 70 אלף שקלים, ואומרים, כך 7,400 ותעזוב אותנו, זה לא בדיוק מצב אופטימלי.
תראה, זה ברור שזה לא מצב אופטימלי, אני אישית עוד לא נתקלתי
אבל יש כאלה שנתקלו
הזה, אבל אני שומע אנשים כאלה.
כן.
שומע אנשים שמדברים על זה. לצערי, זה מאוד מאכזב אותי, אתה יודע, בסוף המדינה צריכה להבין. אם היא לא תחזק את הגליל העליון, ואת, אתה יודע, את מטולה, את היישובים על הגדר, את קירת שמונה, את האזור בכלל כאן, אז זה ילך לאיבוד. לא צריך שחיזבאללה יראה עלינו, זה פשוט אנשים...
מבחינת ההיערכות במטולה, הרי כולם מכירים את כולם, כולל את המשפחות הצעירות עם הילדים, באחד במרס באמת תהיה השיבה הביתה?
לא, משפחות צעירות לא נראה כאן עם ילדים, אולי בודדים, אתה יודע, שאין להם ברירה. אני, מה שאני יודע, גם אין לך פה מערכת חינוך, אז אנשים גם משאירים את הילדים שלהם במערכות חינוך שהם נמצאים עכשיו, אם זה במרכז הארץ או קצת יותר דרומה מאיתנו פה, ייקח זמן עד שצעירים יחזרו, ואם בכלל, אתה יודע, זה צריך פה הרבה ביטחון לתת לאנשים אחרי מה שעברנו בשביל העשירי.
אתה חקלאי, ויש לא מעט חקלאים במטולה, איך אתם מתארגנים לקורל שבאמת אמורה להגיע עכשיו? וקרה, קרה זה לא בדיוק מסתדר עם תפוחים?
איך אמרתי לשמי במסריחו, שאמרת לו קורל זה בדיוק כמוכם וכמו חיזבאללה, רק אתם וחיזבאללה נמצאים במטולה, הם יורים ואתם באים לבדוק את הבתים, ועכשיו בא הקורל, זה המקום היחיד שיורד גשם זה במטולה.
כן.
אני משקיף לעמק, אני רואה שיש שמש. אין לנו, אתה יודע, אנחנו
מכינים
למזג האוויר כזה, זה לא מתרגשים מזה.
הפירות אבל אולי מתרגשים.
האבוקדו יכול להיפגע, אבל אתה יודע, נחכה ונראה. עברנו דברים יותר קשים, אז אתה יודע, אני באמת כבר לא מתרגש משום דבר.
ויש, אתה יכול לעבוד במטעים שלך עכשיו? יש לך פועלים?
יש לי עובדים תאילנדים. וגם נציין שיש לי איזה קבוצה של ערבי ישראל שלא עזבה אותי לרגע במלחמה בסכנין, ותראה מה זה לעבוד, יש לי הרבה נזק ישיר שקרה לי במלחמה, אם זה גם התאים שלא הצלחתי להגיע אליהם שהם התייבשו לגמרי, מתו, וגם אם זה הצבא לא במכוון כמובן, היה צריך אבל לעבור שם עם הכלים הכבדים, אז דרס לי מתאים ושאר הדברים.
את הבית שספג פגיעה ישירה, אתה משפץ כבר?
עוד לא התחלתי, אני עוד בשלבי אישורים והכל, מתקדם עם זה, ייקח עוד טיפה זמן. יש לי נזק שם רציני.
זה בית שספג פגיעת נונטט? פגיעה ישירה?
כן, שני בתים יש לי, יש לי סתומת שלט ובית, שניהם חטפו כל אחד נונטט. באחד ניצלתי, זה חצי שעה לפני יצאתי לצמפתי.
התחילו לחשב לך את הבלי וכל הדברים האלה 137 שנה אחורה?
אתה יודע, זה בסדר, איך אומרים, שאני אראה את זה בחשבון בנק, אני אגיד לך אם חשבו את זה נכון או לא.
טל לוית, חקלאי מטולה, תודה רבה. שבת שלום.
שנשמע
בשורות טובות.
אמן, אמן ואמן. בעיקר בדרום עם החטופים, זה הכי חשוב כרגע.
נכון.
אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לסגן אלוף במילואים יונתי בהט, סמחת 646, שלום לך.
אהלן, בוקר טוב.
גילוי נאות, אנחנו רחוקי משפחה כאלה, הסבירו לי הרבה פעמים איך אנחנו קרובים, אבל זה רק הגילוי הנאות, תשמע, אתה נפצעת קשה, לא פשוט, וסיפור הפציעה שלך הוא סיפור מאחד הסיפורים המדהימים של המלחמה הזאת. ספר משהו על איך המשפחה והחברים והתלמידים שלך, איך הם קשורים לזה.
אני נפצעתי בינואר 24, לפני קצת יותר משנה, בהתקלות עם מחבלים. קיבלתי 6 כדורים לגוף, עוד איזה כמה ששפשפו. ואיבדתי שם הרבה דם, ובכוח החילוץ... קצין בכוח החילוץ היה אח שלי, הקטן, הוא שנה מתחתה, אנחנו מאוד קרובים, וגם הפרמדיקית שטיפלה בי, פרמדיקית שאימנתי לא מעט, גם אימנתי אותה, וגם היא אימנה ביחד עם החברה שלי, במסגרת תפקידה בבעד עשר, אותו אתה מכיר היטב, אריה?
כן.
ו... זהו, זה, הכל התחבר ביחד, גם האימונים באמת שאנחנו עשינו לפני זה, וגם במקרה זה גם היה אחי, אבל הכל, כמו, אני חושב שבדומה להרבה אירועים אחרים, הטיפול והפינוי בשטח היו מעולים, ואחר כך גם בבית חולים, ובגלל זה אני פה.
מה מצבך כרגע, אנטי?
אני עדיין בשיקום. הייתי מאושפז בערך 7 חודשים, בהתחלה בברזילי ואחר כך בהדסה, ועכשיו אני עדיין משתקם, זה עבודה יומיומית שמביאה לשיפור, אבל זה המון עבודה כל פעם על כל צעד קטן בשיפור במצב הגופני.
כן.
אבל תסביר לי עוד פעם ביחס לפציעה, אתה אמרת אני לא נכנס ללחימה עם החטיבה עד שאח שלי לא נמצא פה בגזרה ככוח חילוץ, אתה ארגנת את הפרמדיקית לבחור, איך זה קורה? כשיש קשרים, לא צריך פרוטקציה, איך זה עובד הדבר הזה?
קודם כל, היינו בחטיבה הזאת, ב-646, אז היינו 3 אחים שבמקרה יצא שהיינו באותה חטיבה. אחר כך, האח שלי הגדול יואב עבר לאיתור נהדרים. במלחמה הוא גם נראה לי שהמשימות שלו היו לא פחות קלות משלנו, כי הוא היה בעוטף ו... חיפש שם, ניסה לעשות סדר בכל הנושא של החטופים, ונשארנו אני ונדב אח שלי הקטן, הוא היה בהתחלה, היינו בגדודים שונים, אני הייתי מגעד.
646, חטיבת צנחנים, ואתה היית אחד המגדים שלה.
הייתי אחד המגדים ואחרי זה נהייתי סמחת, ובמקביל לזה אח שלי גם עבר לפתן החטיבתי, שהוא ב... גדוד חדש שקוראים לו היחסם, זה גדוד ש... יחידת סיוע מנהלתי, חטיבתית, שזה גדוד שנותן, עשה המון במלחמה.
פתרונות לוגיסטיים.
כן, אבל זה לא...
לוגיסטיים, זה מה שאפשר לפצועים אנושים להגיע בחיים בתוך חצי שעה, שעה, לחדר מיון ולהינצל.
נכון, נכון. אז זהו, זה גם ברמה, זה גם ברמת החטיבה, וגם בכלל התהליכים הרפואיים מאוד מאוד השתפרו בכל הצבא, וזהו, וגם הבתי חולים, אני כשהגעתי לברזילה הם ישר פתחו לי את החזה ועצרו לי דימומים בחזה, גם הרפואה, גם בבית החולים הייתה מדהימה, גם בברזילה וגם אחר כך בהדסה, פשוט... גם המון מקצועיות וגם המון אכפתיות, וכל הזמן נעסקו בלמצוא פתרונות.
יונתי, אני רוצה באמת לשאול אותך בתור אחד ממובילי הדרך של תנועת המילואימניקים לצד יועז הנדל, לגבי מה שהולך עם חוק הגיוס, כל הדברים האלה, אתם לוחצים על כמה... סנקציות כמו עמדת משרד האוצר בקטע של סנקציות אישיות, אתם נגד ההתבטאויות של הרב לנדאו על כך שחרדים לא צריכים להתגייס, ומה אתם הולכים לעשות בתקופה הקרובה?
אז אנחנו גם פעילים בכנסת, מנסים למצוא אולי שהאם יש מבין חברי הכנסת כאלה, שבעיקר כמובן השאלה היא כלפי חברי הקואליציה, האם יש כאלה שילכו עם הלב שלהם ועם המוצר הכל כך ברור וגיוני שכל עם ישראל צריך לקחת חלק בנטל הזה, גם בנטל של ימי המילואים וגם לצערי בנטל הקרבה שהציבור החילוני והציבור הדתי-לאומי והדרוזי נוסעים בנטל הזה ומשלמים יום יום מחיר כל כך כבד, ולעומת זאת יש ציבור שלם בישראל שחושב שהוא לא, אני לא יודע אם הציבור, האמת זה פחות, אני חושב החרדים עצמם, זה יותר המנהיגים והעסקנים שלהם שחושבים שהם לא צריכים לקחת בזה חלק, והממשלה שמשתפת עם זה פעולה לא בגלל שהם חושבים שזה הדבר הנכון אלא מתוך רצון לשרוד. בעוד שאנחנו היינו מוכנים ועדיין אלפי חיילים צעירים ומילואימניקים מוכנים להקריב את גופם למען המדינה, אז הפוליטיקאים מוכנים להקריב אותנו למען ההישרדות הפוליטית שלהם.
סגן אלוף במילואים יונתי בהט, המשפחה ועם ישראל גאים בך.
תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, ביי, תודה.
ובוקר טוב ושלום לטל שניידר, הכתבת הפוליטית והמדינית של זמן ישראל, שלום לך.
בוקר טוב אריה, בוקר טוב רון.
בוקר טוב.
איך טלטלות השבוע האחרון ישפיעו על המערכת הפוליטית להערכתך?
תראה, תראה, אני רואה שהכנסת, נבחרי הציבור, הם כמו הציבור כולו די בהל, הם ביטלו ישיבות, אתמול נאלצו ככה להיות כולם דבוקים לטלוויזיה, והיום בבוקר כולם קמים במצב רוח מאוד קשה, עם היוודע דבר העובדה שהמניפולציות המטורפות שהארגון...
זה הציבור, טל, אצל ה...
לא, לא, אני אומרת לך שגם שם...
אצל הפוליטיקאים זה רק ג'סטות.
אצל נתניהו מתפקידים פוליטיקה כל הזמן, אבל בכנסת לא באמת. יש אווירת נחיים, ולא... הם ביטלו אתמול ישיבות, לא היו מסוגלים לשבת ולעבוד אפילו. אז זה נכון שאצל נתניהו המניפולציות והעשיית הפוליטיקה ולחפש את השם התורן, זה כל הזמן, זה 24-7, לא, שם לא לוקחים מנוחה מהעניין הפוליטי. אבל בכנסת אני חייבת להגיד, חוק הגיוס כביכול מתקדם, ולא מתקדם כלום. אין באמת שמה...
אין, זה גם לא יהיה כלום, אבל אני...
לא יהיה כלום.
לא יהיה שום דבר.
התקציב המדינה, מישהו שמע על זה משהו? אמנם בוועדת הכספים עובדים כביכול. יש לנו 5 שבועות או 4.5 שבועות להעביר את זה בדדליין, שאם לא הכנסת מתפזרת, אתה מרגיש, מישהו מרגיש איזשהו...
אני חייב לשאול אותך אבל שאלה דווקא ב... תדעת, אנחנו זוכים, כבר הספקנו לשכוח, בסך הכל הקורונה קרתה כאן לפני 5 שנים עוד מעט.
קורונה?
הקורונה, כן. אבל מה, אז מה? היה צו חיסיון של הממשלה על תפקודה, נדמה לי ל-30 שנה, אם אני זוכר נכון. זה מה שנתניהו מתכנן לנו על אפשרויות לחקור את התנהלות ממשלתו במלחמה הזאת?
קודם כל, החוקים בישראל מטילים חיסיון אוטומטי על ביטחון ויחסי חוץ. הם לא מטילים חיסיון אוטומטי על בריאות הציבור. ולכן היה ויכוח פוליטי על מדוע לא יחשפו הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה, כיוון שזה היה עניין של רפואה וחיסונים.
אז עכשיו יהיה אותו דבר?
אז זה סיפור אחר לגמרי, כי בעולמות הביטחון, אנחנו לא נמצאים באותו, החוק שונה פשוט.
לא, אבל האם יש באפשרות הממשלה להגיד, רבותיי, אותנו אי אפשר לחקור ב-30 השנים הבאות?
לא, מה פתאום, ועדת חקירה יכולה להיות חסויה.
בדיוק, בחוק ועדת חקירה ממלכתי אפשר לקבל את החומרים החסויים, ואחר כך גם בדיונים לעשות אותם
דברים. האם כל הדרג הממשלתי יהיה חסוי?
לא חסוי, זה רק הפרסום של המסקנות שלהם.
שאנחנו לא נדע, אני מתכוון שאנחנו לא נדע.
אתה לא תדע, כן. בוא, תרשום לפניך, אתה לא תדע.
כן, לא רק אני ועוד 10 מיליון.
ובוועדת הצוללות הם ניהלו את הכל בלי לחשוף את הציבור למידע, ועדיין הוציאו לך סיכום, או סיכום ביניים, שבו יש אמירות מאוד קשות לגבי הדרג, ההתנהלות של הדרג המדיני והביטחוני.
אז הם הפסיקו, אז הם הפסיקו את הוועדה.
אז זה מה ש... לא, לא הפסיקו
אותה, היא קיימת, רק פשוט שנתניהו מצפצף על התוצאות, אבל מהחדש, הוא מצפצף על כללים החוקיים, על כללים, אז זה כבר לא, זה אפילו כבר לא הפך להיות חדשות שהוא מצפצף, אנחנו כבר חיים עם זה. זה הבעיה, וגם תראה איך הוא מצפצף על הכלל של לזכור אדם שלא עבר סיווג ביטחוני.
לא, חלילה, הוא לא שכר אותו, זה לא עובד שלו, זה עובד של משהו אחר, זה מישהו שבמקרה עבר בלשכה.
רק כאשר הוא נעצר וחשדו שהוא הולך לפטפט, פתאום נזכרו שהוא משלנו.
ראש הממשלה, חשפו אותו לחומר סודי, למרות שלא עבר סיווג ביטחוני, הם בבעיה. הם בבעיה עכשיו, אבל...
לא שלא עבר סיווג ביטחוני, נכשל בסיווג הביטחוני.
נכשל, זה לא. כשהוא נכשל, השב"כ התקשר לגורמים הרלוונטיים במשרד ראש הממשלה, שזה הרכבת של משרד ראש הממשלה.
ונאמר לו,
האיש נכשל
בסיווג. לא קרה כלום. טל שניידר, תודה רבה לך, ושיהיה לך שבת שלום, ורק בשורות טובות. אמן. זהו, אנחנו סיימנו להיום, ערכו והפיקו אותנו שר פלסטר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור הייתה שקד מורג, ובדיגיטל עידו טבת, אליעזר בן יהודה ואחי הדלוק, ואחרינו, מיכל דליות, שבת שלום רון.
שבת שלום אריה.